תראה, אנחנו מתחילים היום סוגיה של דיין שטעה. עוד לפני שניכנס לתוך הדברים עצמם, אני מניח שזה נושא שלא עזר לכם, שכן הוא מככב מפעם לפעם בעמודי החדשות, נכון? כן או לא? בוודאי, לאו דווקא בהקשר של דיינים, אלא אני אומר אז אולי ככה, בהקשר של דיינים, משהו שקיים הרבה בציבוריות הישראלית שנושקת לדברים שנמצאים בתוך הסוגיה, זה היכולת לערער על החלטה של דיין מצד אחד, ודי זה שמעלים להרכאה יותר גבוהה, שבאיזשהו מקום מה נותן יכולת הערעור על הרכאה גבוהה יותר? הפנמת האפשרות שהרכאה נמוכה, שהרכאה של שיפוט, אולי העמדה שלה יכולה לדחות, נכון? בלשון הסוגיה, למה זה דומה? מי שכבר למד את הגמרא. גדול, בחוכמה ובמניין. כן, יש מושג כזה בציבוריות הישראלית. מצד שני, תקשיבו רק לתקשורת אחרי שמרשיעים מישהו, וודאי שזה עובר בית משפט עליון, אז מהי ההנחה? שבטוח ש... לא רק שזו האמת המשפטית, אלא גם בטוח שזו...
פחות ככה יופים.
מדברים ככה, לדעתי מגזימים בזה, אני חייב להגיד.
היום גם התקשורת העניין בבית המשפט ממש ירד.
אז זה ירד.
אוקיי. זה בעקבות המאורות האחרונות. גדול...
מה זה אמרו?
שופטים כל אחד ש...
אבל כששופטים אמרו משהו, זהו, נכון? בכל מקרה, אני מציע את זה לסוף, בסדר? אבל רק שיעמוד בראש, כלומר, אנחנו לא נהיה פה סוגיה... מופשטת שאה, יש סתירה בין שתי ברייתות, ממש נוגעים פה באושיות של שאלות שמתעוררות כל הזמן בתוך החברה הישראלית. נקודה השנייה, בנוגע לפיצוי, במקרה שאדם טועה, את זה אנחנו בעיקר מכירים מתחום של רשלנות רפואית, נכון? שעצם השם רשלנות רפואית, למה הוא מורה? אני אומר שהרופא הזה היה רשלן, למרות שהוא פרופסור באיזה בית חולים ידוע.
אומר שאין ערבות
למה שהוא מומחה לתחום. כן, גם אדם גדול, אדם שהוא מקצועי, אדם שהוא מומחה לתחום הזה, הוא יכול לטעות, אבל ההנחה היא שאם הוא טעה, זה רשלנות, ואיזה סיבה? כי הוא לא אמור לעשות את זה, כמו הוא אמור לדעת העבודה שלו, נכון? ומה אם דעת, סליחה?
הרשויות
הרפואיות מתייחסת למצב שבו הטעות הייתה בגלל הרשויות. אם זה טעות לגיטימית,
אז זה לא יקרה
רשויות רפואית,
אבל קצת
דומה
למה שאני
אומרת
על...
על מה נסוב הדיון בבית המשפט? אז בוא, אתה צודק. על מה נסוב הדיון בבית המשפט?
מה?
היום קודם כל, מה העמדה הפשוטה של אדם שהלך לפרופסור, למומחה, לא יודע, לאדם מקצועי והוא טעה, והוא תובע אותו. זה נכון? חושב, הוא תובע אותו, נכון? זה דבר ראשון. עכשיו, מה נבדוק, על מה יש להתדיין? אז עודד, אתה בעצם יצאת פה, ההתדיינות על מה תהיה?
האם הוא פעל בצורה
שנית? האם הוא פעל בצורה סבירה? ואם הוא פעל בצורה סבירה, אז אנחנו נפתור אותו. ואם אנחנו נראה שהוא היה אמור להכריע אחרת, אז אנחנו נחייב אותו, כן?
להתדיין פה זה אחרת לגמרי, כלומר, זה לא תלוי באיך הוא פעל, אלא בחוץ מדבר משנה, ולא יודעת,
נכון, מה שאני מציע הוא שאחרי ליבוד הסוגיה, אחרי שבעצם בתחילת הלימוד כבר הבנו שאנחנו פוגשים פה משהו ששכיח, בואו נלקט לעצמנו מה מנחה היום את החברה בטיפול בשאלות האלה, ננסה לראות איך זה עומד מול הסוגיה, מול העקרונות שלה, אם נוכל למצוא פסקי דין של בתי דין רבניים ולראות מה קורה שם בתחום, אם זה בכלל מגיע להם, או זה דבר שצריך לבדוק אותו, אז גם נוכל לראות האם בפועל, בפסיקה היום, יש איזשהו מפגש בין הוקטורים האלה. זהו, שזה צריך להוסיף, שכשנחשוב, איך שנחשוב על מה שקורה היום, קחו בחשבון שמי שמשנה את כל עולם המושגים בתחום הזה, והוא לא רק מסייע למי שכבר בתחום, אלא הוא מטביע את חותמו על התחום, זה חברות הביטוח. שכן, התביעות האלה שעומדים מול חברת ביטוח, הן מקבלות דינמיקה אחרת לחלוטין מאשר תביעות של אדם פרטי.
שגם הסוגיה יש את זה. והם מודעים מומחה, גם מה שעשה עשוי ולא משלם.
כן, אבל הסוגיה לא מעלה את האפשרות שיש חברת ביטוח שמישהו אחר ישלם.
אבל עדיין, נכון, אבל עדיין הבעל דין נפעל. והוא בעצם כאילו מסיר ממנו חוב, בגלל שהוא היה מומחה.
אני צריך לבדוק את זה, בסדר? בואו נחזור לסוגיה, במרכז הסוגיה, עוד מילה אחת כהקדמה לסוגיה הזאת. זו סוגיה שבחינה מתודית, אם רוצים ללמד, כאילו איך לקחת סוגיה תלמודית שערוכה ממש בצורה, במבנה ברור. ותוך כדי המודעות לסדר הדוברים, ולראות את אבני הבניין, ולראות גם איפה כל רעיון נלקח, ומה קורה לו, ואיך נוצרים הקשיים, וממש זו סוגיה לדוגמה. ממש. אז אני אנסה לראות, בסדר? אני מציע שנתחיל ללמוד, ותוך כדי זה נראה. אני אומר מראש, לפי מיטב הבנתי, זה ממש שיעור לדוגמה, הסוגיה הזאת. כי הסוגיה מתחילה בסתירה בין שתי משניות. משנה בסנהדרין מול משנה בבכורות. כן, המשנה בסנהדרין היא משנתנו. שם המשנה אומרת שאחד מההבדלים בדיני ממונות ובדיני נפשות זה בתחום היכולת להחזיר. דיני ממונות, אומרת המשנה, מחזירים בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה. מה ברור לגמרא של מה הכוונה מחזירים? שאני מחזיר ואני מבטל את הדין, או בלשון, כבר נשמש בלשון המשנה בבחורות, מה שעשה הוא לא עשוי, וברור שאם מה שעשה לא עשוי, גם ברור שהדיין לא משלם. לעומת זאת, אני הולך למשנה בבחורות, שם אני מגלה עולם אחר לגמרי. רמינו, דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, תימא את התאור, תיאר את התמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. ומה שכל הסוגיה הזאת באה הוא לתרץ את הסתירה הזאת בין משנה אחת שאומרת מחזירים, לבין משנה שנייה שאומרת מה שעשה עשוי וישלם מביתו. וכדי לעמוד על הדברים, כדאי לנו בכל זאת לחזור עוד פעם למשנה שלנו בהקשרה הראשוני, ולנסות ללמוד אותה שוב, ובעיקר ללמוד את המשנה, או יותר דיוק את המשניות בבחורות, בתוך ההקשר של מסכת בחורות, לנסות לעמוד על העקרונות שמנחים את משנת בחורות, ורק הזה גם נוכל לשאול את עצמנו, האם אכן יש פה סתירה בין המשניות, בצורה פשוטה, כן? נכון שהמשניות אומרות דברים אחרים, האם זו סתירה חזיתית? בוא נתחיל במשנה בסנהדרין. בשיטת המשנה הזאת, דיין שטועה, מה קורה לדין? מחזירים, נכון? באיזה הקשר זה נאמר במשנת סנהדרין, ומה משנת סנהדרין ניסתה לומר כשהיא אמרה את זה? אני אשאל אחרת, אני אומר אחרת. למשנת סנהדרין יש איזה נוסח מסוים שאותו היא רוצה לפתח, ולמדו של דבר הנושא הוא לא דיין שטעה, זה לא הנושא של משנת סנהדרין. נכון, משנת סנהדרין הנושא שלה הוא לא דיין שטעה. מה הנושא שלה? הבדלים בין דיני ממונות בדיני נפשות, זה הנושא שלה. היא מביאה את נושא דיין שטעה כדוגמה לאחד מההבדלים האלה, אבל היא לא באמת מתיימרת, זה לא מטרתה, זה לא מה שהיא רוצה לפרוס בפני את כל העירייה, את כל מה שקורה בין דיין שטועה לבין מתי הוא משלם, מתי הוא לא משלם, מתי זה חוזר, מתי זה לא חוזר. לעומת זאת, במשנה בבחורות, אני חושב שכן יותר מדויק לומר שהנושא הזה נושא שנדון בה גם שם. בואו נפתח שם תכף ונשאל מה הנושא של משנת בחורות. אבל בתוך משנת סנהדרין, בראש ובראשונה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהיא לא באה לדון כנושא בעניין הזה של, 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 של טעות, אלא היא באה להדגים מה, איזה נקודה היא באה להדגים. בואו נהיה יותר ספציפיים. כן, בבקשה.
משהו שטיפה גם היה לי קשה לעמוד עליו בסוגיה, זה שיש פה כאילו שני עניינים, זה גם עניין של להחזיר ולא להחזיר. המשנה מחוכות לא מדברת בדיוק על להחזיר לה, אם הוא חייב או לא.
נכון.
כי אם יש הבדל אם אתה מוכר או לא, וכאילו אם אתה מחזיר או לא מחזיר, אם אתה מוכר, כאילו זה מתפצל, זה הבדל.
אתה צודק, אבל בוא קודם כל נסגור את משנה הצד. משנה הצד נדרים קודם כל הנושא שלה הוא לא דיני דיין שטעה. היא באה, כמו שאמרת נכון יותם, היא באה להדגים הבדלים בממונות ונפשות, אבל בוא נהיה יותר מדויקים. אם אנחנו נחבור לרגע, שלום יהודה, להסבר של התוספות, למשנה ולמדבד, כולם זוכרים את ההסבר הזה? לא רק חומרה, מה תוספות הריטוענים? שכל היסוד שמסביר את רוב החילוקים במשנה הם באים להדגיש בעצם רעיון אחר. בדיני נפשות יש צד אחד שנדון, ויות וכך אני יכול לדבר על זכות וחובה, ולכן אני יכול להבדיל בין זכות לחובה. לעומת זאת בדיני ממונות, היות ויש שני צדדים, אז לא ניתן לדבר על זכות וחובה, כי זכות לאחד הוא חובה לשני. בעצם זה ההגד שלך, אבל לא רק להגיד ממונות שונה מפשות, אלא להדגיש את הרעיון הזה של ממונות, אני דן בין צדדים ובין פשות אני דן את האדם, ועל רקע זה מדגימים לנו בשרשרת של דברים את ההבחנה הזאת, שאחד מהם הוא החזרה. כלומר, אני שואל את עצמי, ישנה הצנדרין, מה ניסתה ללמד אותי? מה הם למדת אותי? אומרת לי שבין פשות אני אחזיר רק לזכות ולא לחובה, כי אני יכול להבדיל בין זכות לבין חובה. לעומת זאת, למה במונות אני מחזיר בין לזכות בין לחובה? כי זכות לאחד הוא חובה לשני. אבל לשון אחרת, אם הייתי שאל את עצמי, משנה סנהדרין, ההיגד שלה, ההיגד שלה הוא פונקציה של הנושא שלה, היא מדגימה כאחד משמונה הדגמות של רעיון שאין זכות וחובה בממונות, היא מדגימה את זה שהדין חוזר. נכון הדבר שמבין השיטין מה עולה, וזה דיוק נכון, שכנראה מה קורה כשדיין טועה, שאפשר להחזיר את הדין, זה מה שעולה, אבל מבחינת הנושא היא לא ניסתה לפתח אותו.
אני זאת להפחיד כאילו בחשיבות של האמירה הלכתית כאן, אני חושב שהוא בעייתי בעיקר לראות זה שחלק גדול ממה שפרק ה' במשניות סנהדרין עושה, זה לוקח את אותם כללים שאמרנו כאן ומראה לנו איך הם מתיישמים ככלל הלכתי מחייב. אז תמיד מה אני אומר שעכשיו לא יכול להגיד שבגלל שזה בא כדוגמה אז צריך אולי להתרס לפחות ברצינות.
זה טוב ששאלת, כי אני רוצה להסביר, אני לא מתכוון שזה לא אמירה רצינית, חס וחלילה.
לא.
מה שאני אומר הוא דבר אחר, ולפי מיטב הבנתי הוא עולה בלא מעט מקומות, שמצד אחד הדיוק של הגמרא הוא דיוק רציני, בלשון שלך הוא דיוק מאוד מדויק, מצד שני זה עדיין מסביר לנו למה מראש משנת סנהדרין נותנת תמונה מאוד חלקית של הנושא. מה שאני אומר הוא שכשאתה לומד דבר צריך לשים לב מה הנושא, מה המטרה של הדובר, מה הוא רוצה לומר. זה לא אומר שכשהוא אומר את הדבר הזה שמשהו לא חלק מהנושא אז הוא אומר אותו בצורה לא רצינית, אבל הוא לא פורס את כל העירייה, הוא לרוב יכול לבחור חלק מהתמונה בשביל להגיד את ההיגד שהוא רוצה להגיד אותו. כן, לא, במילים אחרות, ובוודאי דיוק מדויק לגמרי, זה לא סתם שגדולי המוראים פה יושבים במשך, לא יודע אם שמתם לב כמה דורות. הראשון הוא רב. מי הראשון פה? רב יוסף, שהוא דור שלישי. הסוגיה מתחילה בדור שני, שלישי, הולכת עד סוף תקופת המוראים. לא רק כל תקופת המוראים עסקו בשאלות האלה, אז זה ודאי רציני, כן? בלשון שלך אל עזר, כן, זה רציני, אבל מה שנתכוון הוא משנת סנהדרין לא ניסתה לתת את כל התמונה של דיין שאפשר לערער על פסק הדין שלו מהסיבה הפשוטה, זה לא נושא שלה. באמת עולה ממנה זה דיוק מאוד מאוד מדויק שמה היא חושבת, שבמקרה שדיין פסק פסק דין יש אפשרות עדיין מה לעשות, להחזיר את הדין. זה מה שעולה. עכשיו, היא לא אומרת מילה על תשלום, היא לא אומרת מילה על תשלום מהסיבה הפשוטה, זה לא מבדגים את ההיגד שלה, לכן היא לא התייחסה לזה, אבל כן ודאי מדויק מאוד שיש פה אפשרות של חזרה. אבל האם היא אמרה שכל פעם שדיין טועה הוא חוזר? האם היא אמרה לך שאין אופציות? היא לא אמרה את זה מהסיבה הפשוטה, היא ניסתה להדגים את מה שהיא קבעה, וזה העניין שהאם יש הבדל בין זכות לחובה, וזה הנושא שלה, לכן זה מצומצם. אני אומר את זה אחרת, סתירות כאלה הן לא נולדות מתאונות חזיתיות, כלומר את זה כלשון הסוגיה עצמה, כלשון רב ששת בסוגיה. זה לא שמצרה פה סתירה בין משניות, כי זה טעות בדבר משנה, כאילו אותו רבי שכתב משנה אחת כתב משנה הפוכה, זה לא מה שקרה בדוגמה הזאת. רבי פה ערך משנה אחת שגד שלה הוא אחד, אבל הוא מצומצם הדבר אחר. באמת שאתה מדייק ממנה היטב, אתה לוקח אותה מהנושא שלה, אתה לוקח אותה לנושא אחר שהוא הנושא שלנו, מה דינו של דיין שטעה. אתה באמת רואה שהיא לא עולה בקנה אחד עם משנת בכורות, שכן שם כתוב משהו אחר. כן, מה הנושא של משנת בכורות? כן, אריכל, כן,
שהן כן עוסקות ישירות בנושא הזה, והתמונה שם נראית כן שונה
בתמונה לחובה. נכון, או בלשון אחרת, נכון הדבר שהתמונה שעולה ממשנת סנהדרין זה שאפשר להחזיר את הדין. זה ודאי עולה, זה ודאי עולה.
והמשנה בפרקיון מתפקת בזה בצורה יותר רחבה, לא בתור איזה זכור קצר וחלק מנושא שחלק ממעלה, ששם הייתי מצפה ש...
עכשיו אתה שואל שכבר שאלה אחרת. בסדר, אתה אומר ככה, אני מלמד עכשיו, לומד אתכם את הסוגיה שכתובה בשנת פרק ד', אתה בא ואומר, האמת היא, הסתירה הזאת, היה צריך לדבר עליה במקום אחר. כלומר, למה האורחים בחרו לדון בה פה? זה מה שאתה שואל, נכון?
או שאפשר לראות את המשפט הזה, אתה מייצג של...
זה יכול להיות, אבל בוא נאמר ככה, בוא נחדד את הדברים. אתה ודאי צודק שכאשר אני מצרף את מעמד נורבך פרק ד' המשנה הזאת היא בין פרקים ג' וה' וגם המשך ד' שמחבר את כל מה שעולה סביב האפשרות של מוחלטות פסק הדין או הדיון במסכת סנהדרין, הרושם הברור שעולה מהצירוף הפרקים השונים הוא שמחזירים את הדין. זה הרושם שעולה, נכון? כשאני הולך למשנת בחורות אני מגלה שהיא מדברת על משהו אחר לגמרי. כן, ופה כדי לעמוד על הנושא אנחנו צריכים לראות את כל ההקשר של משנה בחורות, כן? מי קודם התבטא על הנושא של משנה בחורות? את אתה, יותם. אז בואו נראה, כן, מאיפה הייתם מתחילים? מאיזה משנה? פרק ד' משנה. אני הייתי מתחיל ממשנה ג' ותינתן קצת רקע, כן? הנושא של בחור. בחור זה הקודשים היחיד שהוא קדוש מרחם. מה שאומר במילים מאוד פשוטות, שזה יכול להיות גם בזמן הזה. מספיק שיש לך עדר, ונולד לך בחור, יש לך קודשים בחצר.
זה כן בזמן הזה.
כן, אני אומר, זה היחיד שבזמן הזה. כל שאר הקודשים צריך להקדיש אותם בפה. אבל בחור הוא קדוש מרחם. זה אומר שאתה יכול לקבל פתאום בימת קודשים בחצר שלך. עכשיו, בימת קודשים זה החלום של רוב תלמידי ישיבת עותניאל, נכון? רק בעיה אחת, בימת קודשים בלי בית מקדש, במקום להיות הזדמנות להתעלות רוחנית, לעבודת השם, זה הופך להיות כאב מוח מאוד גדול, מהסיבה הפשוטה, לא רק שזה הפסד ממון, אלא מה תעשה איתו? באמת אני שואל. יש לך עכשיו איסור מעילה בחצר, אי אפשר להשתמש בו, אי אפשר לאכול, אי אפשר לעשות כלום.
גם שזה לא ניתן לפוטנציאל, עדיין אנחנו מגדיר את זה
כקודשים. זה קודשים לגמרי, כן. כן, כן, זה קדוש מרחם. תרשה לי להגיד עוד יותר, לא רק שהוא קדוש מרחם, בחור נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אז גם המוראים בבבלי, הם יכולים להתקע עם בחור בחצר האחורית שלהם. עכשיו כבר כדי לספר לכם, על ככה בקצירת העומר, מה עושים זה היום בעלי הדרים? אז הם מנסים כל מאמץ כדי שזה לא יקרה, זה מה שהם עושים. הם מוכרים את הבהמות שהן מוברות, מוכרים אותם לגוי, ושותפות של ישראל וגוי פטור מבחורה, כל מיני דברים. כלומר, בוא נראה ככה, זה לא קשור לשאלה כמה אתה כוסף לקודש, כמה אתה כוסף לבית המקדש. זה פשוט דבר שהוא לא בהקשר שלו. כלומר, כשיש לך קודשים ויש לך בית מקדש, אז אתה הולך לבית המקדש, מקריב את הקודשים. מה אתה עושה עם קודשים כשאין לך בית מקדש? זה לא דבר פשוט, וזה גם, ואולי אתם עדיין מספיק צעירים כדי לזלזל במה שאני הולך להגיד, זה מותר לכם, זה הגיל, זה גם הרבה כסף. אני לא יודע אם אתם יודעים כמה עולה בחור של בהמה, בוא נהיה קצת דרמטיים, זה בחור של בקר, של בהמה גסה, בסדר? זה כמו מכונית, זה שור, כן? כמו זה יש שור יום אחד, כן? זה הרבה כסף, שהתורה בעצמה נתנה שוברו בצידו. מה שוברו בצידו? אם הוא בעל מום. אם הוא בעל מום, הוא חולין. אם הוא חולין, אז מה אתה יכול לעשות? לשחוט ולאכול. במילים אחרות, אבל זה עדיין צריך לתת לכהן. צריך לתת לכהן, אבל בכל זאת, זה הופך להיות מחלום הכיסופים של בית המקדש, אין מה לעשות איתו בהקשר שלו, זה הופך להיות פתאום המון כסף, אלפים של שקלים, משהו שהוא ישים, הוא פותר לך את כל כאבי המוח. סביב זה התעוררה, אפשר לראות שם במשניות, בגמרות, כלומר, מי שרוצה עוד סיכום של כאילו התמונה הסופית, פשוט שיפתח רמב״ם בלכות בחורות פרק ג' ויראה שם את הכל ככה מסוכם יפה. זה יצר תנועה גדולה מאוד של חשדות על אנשים שמטילים מום בקודשים. צריך פיקוח על מי שיקבע אם זה מום עובר או מום או מום קבוע, כן? לא פחות מזה הגמרא אומרת, לא מופיע במשנה, מופיע בגמרא בבחורות, שאולם ישראל לא חשודים חלילה לבחורות, אבל אם יש לו בחור בעל מום, הוא כן חשוד שהוא לא נותן את זה לכהן. זה מפורש בגמרא בבחורות בפרק שלישי. זה נושא שרצים בו כל מיני כוחות שדורשים פיקוח על התחום הזה, ומה שבעצם משנת בחורות קובעת ככלל יסוד, שחייבים רישיון לעסוק בתחום הזה. כן, חן אומרת משנת בכורות, אני קורא משנה ג' שם, פרק ד' משנה ג', השוחט הבכור הוא מראה את מומו, רבי יהודה מתיר, רבי מאיר אומר, הואיל והוא נשחט שלא על פי מומחה אסור. כלומר, יש פה בהמה שלא הראו את המום למומחה ואז שחטו אותו, אלא הלכו ושחטו אותו, ועכשיו מראים את המום למומחה, האם הוא יכול להתיר למפרע בהמה, להגיד שאכן היא בעלת מום, לאשר את זה אחרי ששחטו אותה. עכשיו, מה שרבי מאיר אומר, וזה השורה לפני המשנה שלנו, כן? מה שרבי מאיר אומר, זה הואיל והוא נשחט שלא על פי מומחה, אסור, זה אפילו אם המום הזה הוא בוודאות מום שהוא מום קבוע. או בוא נאמר את זה קצת אחרת, מה שאני ברשותך יותר מציע הגדרה אחרת משלך, אני לא חושב שמשנת בכורות מתחילה בנושא של טעויות של דיינים, זה לא הנושא שלה, אלא היא מתחילה במאבק באנשים שמנסים להתיר לעצמם בכורות ולא הולכים דרך הפרוצדורה הנדרשת ההלכתית שהיא הרבה יותר מגבילה והרבה יותר מחמירה. כן? זה פחות יותר מה ש... משהו מתחום הרפואה, בסדר? פשוט סיפור שהיה לי לאחרונה, בסדר? שמתי לב שיש לי איזה סימפטום של משהו, הלכתי לרופא משפחה, אתה צריך ניתוח, טוב? מיד הפנייה למרפאה כירורגית, הלכתי לכירורג, הכירורג אמר, זה לא מנתחים. הבדל במומחה לא אומר, רופא משפחה, שהוא רופא, הוא למד רפואה, הוא מומחה, אבל רופא משפחה הוא לא מומחה לרוב התחומים, הוא מומחה להיות רופא משפחה, כלומר הוא לא חדר מיון. הוא חדר מיון, סליחה, הוא לא חירוג. החירוג יש לו עיניים אחרות על הדבר הזה. וטוב הוא לרע. עכשיו שניהם ראו משהו, יש סימפטום. אבל החירוג אומר, אצלנו אצל החירוגים, יש, על דבר כזה נחשב ספק, לא חותכים בן אדם מספק. זה המילים שלו, כן? זה מאוד מה שיש פה. בעצם מה שיש פה במשנת בכורות, זה לא עיסוק בטעויות. אני גם לא חושב שהרופא משפחה טעה. אני חושב שהוא רואה אחר את הדברים, הוא רואה את הדברים יותר גלויים, הוא לא מכיר את כל הפרוטוקול, המומחיות יש לה בתוכה כל מיני דברים שזה צביעות עין אחרת. בעצם מה שמשנת בכורות עוסקת זה בתיעול של כל ההתעסקות במומים למומחים. ורבי מאיר אומר, אם אתה פעלת בלי מומחה, למרות שכנראה אין פה שום טעות, עדיין מה הדין? אסור. במילים אחרות, הקונטקסט של משנת בכורות הוא מאבק באנשים שהם לא מומחים, לא רוצים שהתחום הזה יהיה פרוץ. אני יכול להגיד בין היתר, אני נראה ככה שמעיינים שם בקופיה, כמו בריפרוף במשניות, קצת בסוגיות, ככה עשיתי הבוקר, מסתכלים ברמה, הריח שעולה הוא שהם חושדים, זה הרקע חשדות, אנשים פה מגלים פינות, יש קצת מרמים, אנשים בקלות מדי אומרים כן זה מום, כן, במיוחד אם אתה שוחט, אז כבר אי אפשר לבדוק אותך, נכון? טק טק טק, פה באים ואומרים חבר'ה חייבים מומחים, ולכן רבי מאיר אומר, הועיל והוא נשחט שלא על פי מומחה אסור. ואז אומרת המשנה הבאה, מי שאינו מומחה וראה את הבכור, זאת המשך של המשפט הקודם, אז מה הדין? ונשחט על פיו, זה מקרה הפוך מהמקרה הקודם. המקרה הקודם שחטת ואז הראית, פה אתה אדם בלי רישיון, אדם לא מומחה, רואה ושוחטים על פיו, אז מה הדין? הרי זה יקבר וישלם מביתו. עכשיו אין רמז במשנה עד כאן שזה בכך בגלל שהוא טעה. יכול להיות שהוא לא טעה, יכול להיות שהוא לא טעה, אולי הוא באמת זה מום. אבל מה הדין של בהמה שנשחטה שלא על פי מומחה? אפילו אם זה באמת עם מום, מה הדין? שיקבר, זה הדין. הדין הוא שהוא יקבר. בלשון למדנית, מה צריכים לומר? שמה בעצם יסוד המשנה הזאת? יש להניח שמדין תורה, מי מתיר את הבהמה? המום. כשחכמים קבעו שהיחיד שיכול להגיד שיש מום הוא מומחה, אז אפשר להגיד זה לא נחשב מום אלא אם כן יש כותבת של מומחה עליו, כמו שצריך שהרופא יחתום, כן? כלומר זה לא נחשב מום. הלכתי מדרבנן הפקיעו את הגדרת המום, כבר המום לא נקבע על פי הטבע, הוא נקבע על פי החכם, על פי המומחה. זה נראה הכיוון, כן? ולכן יוצא שראיית מי שאינו מומחה שראה את הבהמה ועל פיו שחטו, אז בעצם הוא נותן לך אשליה, הוא יצא רושם שמה שזה מותר, אבל היות והוא לא מומחה זה אסור. ומה אומרת המשנה? יקבר וישלם מביתו. עכשיו גם כאן אני שואל אתכם על איזה רקע הוא משלם, ופה אני צריך לאורך כל הסוגיה להבדיל בין שתי שאלות ולבדוק האם זה שתי שאלות או אולי זה זאת שאלה אחת. שאלה אחת היא התוקף של המילים שלך, יש לך רישיון את רופא, אין לך רישיון, אתה יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר. ראשונים נחלקו מלחמות עולם סביב השאלה הזאת. האם אדם שאין לו, שאין לו רישיון, זה אומר שמה שהוא אומר הוא כלום, או אולי אם הוא אומר נכון, זה כן משהו, כן? אבל צריך תמיד להבדיל בין השאלה, תקף, לא תקף, חוזר, לא חוזר, לבין שאלה אחרת. וזה מכוח מה מחייבים אותך לשלם. בלשון למדנית, מה המחייב שלך לשלם? אז טעיתי, אז מה, למה אני צריך לשלם? מה אני, מה זה? מאיזה דין אני משלם? אז אני צריך לבדוק את הנושא הזה. אבל בכל מקרה, עד כאן, לא הייתי חודל פה את המשנה. אני חפיר לא דבש פה טעויות. כלומר, הייתי אומר דבר אחר לגמרי. מדובר פה על אינו מומחה שראה, אז הדין הוא שהוא יקבר וישלם מביתו. יכול להיות, אני לא שולל את זה, זה חלק מהמאבק, בלא מומחה. כלומר, אם לא מומחה יודע ש... יקבר וישלם מביתו, מה יקרה לכמות הלא מומחים שיסכימו לראות תמומים? מה יקרה לו? הוא ירד, נכון? שמה לא ירד? מספר בעלי הבהמות שיראו ללא מומחים, כי מה הוא יודע? יש לו ביטוח, ישלם מביתו, אז הוא הולך מוכב יקרה לקבל את הכסף, נכון? אבל זה ודאי יצמצם את התופעה. יכול להיות שזה ההקשר הראשוני של משנות בחורות, ואז תראו מה היא עושה. היא עוזבת את בחורות, והיא גולשת למה?
לדיני טעות.
דן את הדין, זיקה את החייב, וחייב את הזכאי, שזה ההקשר של בית הדין, דין בין אנשים, תימא את התאור ותיאר את התמא, בלשון ימינו, איך קוראים לתחום הזה? תומה ותארה, עוד פעם. דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, בלשון חלקי על שולחן ערוך, איך קוראים לתחום הזה? חושן משפט. תימא את הטהור ותיאר את התמה. איך קוראים התחום הזה היום בחלקי השולחן ערוך? יורה דעה. כן, מה שקוראים איסור ויתר. מה לומדים השנה החבר'ה פה בהלכה? איסור ויתר, ממש מאמר מוסגר קטן. המעבר הזה תימא את הטהור לאסור ומותר, הוא מבטא במילים פשוטות את כל המעבר בתודעה הדתית מתחום התארה לתחום האיסור. אתם יודעים שהתודעה הדתית עברה סחף אדיר במשך הגלות, הדורות, לא משנה מי השם כזה כרגע, שמתחום של קודש וטהור עברו לתחום של אסור מותר. ככה שביעית, רק לגמור את המשפט, בכיף, ככה שביעית שבתורה כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, נכון? זה קודש, מה כתוב על כל ההכשרים של הבדץ? זה לא חשש שביעית, כן? כן, בבקשה, כן, דבר.
זה לא שתי תחומים שיש לך בתוך, יש לך את טומאה וטהרה, שטמא זה לא דווקא רב, זה לא דווקא אסור, אלא זה טמא וזה הטהור, ויש לי חלק אחר בשולחן ערוך שזה יורה דעה, שזה באמת האסור והמותר, בין אם זה באכילה, בין אם זה בעילה, בין אם זה בכל תחום בחיים. זה לא שתי דברים, זה לא דבר אחד.
אני שומע, יכול להיות שאני משליך משהו מאוחר, אבל ברשותך, בוא נראה רגע הגמרא בסנהדרין דף ו עמוד ה עמוד א', סליחה. זה גמרא, בוא נראה את הגמרא רגע בסנהדרין ה עמוד א', גמרא מאוד ידועה, שאני חושב שמחבר אותה למשנה בבחורות, פשוט רואים איך הגמרא בסנהדרין יושבת על המשנה בבחורות, ובחינת תחומים שדורשים סמיכה, הסמכה, כן? וזה הסיפור הידוע בסוף העמוד, ומפה גם יצא לשון הסמכות לרבנות. מישהו פעם ראה כתב הסמכה לרבנות?
כן.
מה כתוב שם, אתה יודע? אוקיי, אז אני אספר לכם, ובואו נקרא. הגמרא פה דנה על רשות של ראש הגולה, מיד אדבר על זה, ובואו נראה את הסיפור. אומרת הרבה, כי הוונחית רבה ברכנה לבבל. רבה ברכנה מסיים את הלימודים בישיבה של רבי, והוא עכשיו יורד לבבל. למה מאוד כדאי לבקש הסמכה לרבנות כשאתה עוזב את ישיבת ארץ ישראל ולך לבבל? גם כי סיימת את הלימודים ואמא שלך שואלת אותך, נו, אתה אומר, הנה, יש לי דיפלומה, אתה אמריקאי, אתה יודע מה זה דיפלומה, נכון? וגם כי בבבל אי אפשר לסמוך. אפשר לסמוך הרי רק בארץ ישראל.
יש לך
מסוימת בבבל, אי אפשר לסמוך בבבל, רק בארץ ישראל
יש רשות,
זה משהו אחר, אני אדבר על הרשות בהמשך, אבל בבבל אין הסמכה, ולכן הרב ברכן הולך לרבי. עכשיו תראו איך צריך לקרוא את זה. אמר לי רבי חיאל רבי לרבי, בן אחי יורד לבבל. אז קודם כל גם שם כבר רואים מה היה מקובל מוסד ההמלצה או הסכומה או השתדלנות. הוא לא הולך ישר לרבי ואומר רבי, אלא הוא מבקש מהדוד שלו שיבקש. ואז הדרך לקרוא הגמרא היא שאל אותו, שאל אותו רבי חייא יורה בלשון שאלה, אז מה הייתה התשובה?
יורה.
יורה. ידין? ידין. יתיר בחורות? יתיר. כי אב הנחית רב לבבל, עוד תלמיד הישיבה, אתם ודאי יודעים שהוא תלמיד מצטיין, זה רב, שיורד לבבל, הוא גם הוא אחיין של רבי חייא. אמר לי רבי חייא לרבי, בן אחותי יורד לבבל. יורה? יורה. ידין? ידין, יתיר בחורות?
על יתיר.
על יתיר, כן, לפה הגמרא נכנסת, ואני ברשותכם לא אכנס לזה עכשיו. הגמרא מאוד מתקשה בדבר מאוד פשוט. בעיני הגמרא, רב הוא גדול חכמי בבל, איך יכול להיות שרבי לא נותן לו הסמכה לבדוק בחורות, כן? זה מאוד מטריד הגמרא. זה אחד מההסברים שהגמרא נותנת, שמרוב שרב מומחה הוא היה פוצץ את התחום, כאילו, כמו במחשבים, כאילו, היה יצא עשן מה... אבל יהיה הסבר אשר יהיה, יש גם שרצו לומר שרבי ידע את זה מההמלצות של רבי חייא. כי רבי חייא על רב בר חנה, איך הוא ממליץ עליו? בן אחי. ועל רב איך הוא ממליץ? בן אחותי. עכשיו, אם אני חייב שזה פשוט עניין גניאולוגי, כלומר, משפחתי, זה, הוא, פשוט, הוא היה בן אחי, הוא היה בן אחותו, אז אי אפשר לדעת כלום, אבל אם אני חיים שהכינוי הזה בן אחותי הוא כינוי סימבולי, כן, הוא כינוי לא גניאולוגי, כלומר לא של קשר דם, אלא הוא, יש לו סימבוליקה, אמרת אמר לחוכמה אחותי, מישהו כתב את זה מה, אולי משם הוא הבין שהוא פחות ממליץ עליו, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, מה רואים פה בגמרא הזאת? יש שלושה תחומים שמבקשים מהם הסמכה, אחד זה יורה, שני זה ידין, שלישי זה יתיר בחורות. עכשיו, מה שעושים היום בהסמכות, רק שתדעו איך נראה כתב הסמכה, מצטטים את הגמרא, ואז כתוב, אם אתה מקבל רק ביסור ויתר, יורה, יורה ביסור ויתר. ככה כתוב, זה, כלכות היורה, יורה, אבל בשון הגמרא, הבנתם, זה שאלה עם תשובה. וכשרוצים לתת לדיינות, אז כותבים, יורה, יורה, ידין, ידין, כן? אז זה כאילו ציטוט של הגמרא, אבל במקור זה לא ככה. מה שוודאי עולה כאן בגמרא, שלושת התחומים האלה, שממש כתובים במשנה בבחורות. במשנה בבחורות יש מומחה שרואה את הבחור, יש דן את הדין, זיקה את החייב, חייב את הזכאי, שזה דן את הדין זה ידין, ויש תימא את הטהור שזה יורה. אתה נותן הוראה אם זה טהור או תמא. לכן זה נראה לי ממש הדבר.
אבל זה לא אסור מותר. יש פה הרבה תחומים אחרים שלא נכנסים את החדר הטהור.
אני לא אמרתי, אמרתי בשפה שלנו זה הפך להיות אסור והמותר. אין לי שום ספק. בעולמם של חז"ל, אולי העולם של אסור והמותר היה עולם אחר מהעולם של הקדוש, הטהור, הטמא. תדעו לכם שיש המון המון דברים שהדיונים שלהם במקורות חז"ל הם בהקשרים של קודשים, של תרומה, והם בשולחן ערוך עברו ליורה דעה, מה שקוראים היום אסור ויתר. הדוגמה הכי בולטת זה דיני התערובות. המשנה המכוננת של תערובת של מין במינו, שזה דיונים אדירים בפוסקים, הוא בהקשר המקורי שלו, הוא במשנה במנחות, על דם הקודשים שהתערב. מה קורה מתערב דם של שני קורבנות שונים? זה עבר לשולחן ערוך לתחום של אסור ומותר. אני חושב ש... בשבילך בוא לא נאריך בזה. אני חושב שיש סחף בתודעה הדתית. אחד מהדברים שמנסים לכונן מחדש גם בישיבה פה ובכלל בציבור שלנו, זה לחזור לתודעה הדתית של, של קודם. כלומר, כל התחום של אוצר ביידין, כל האופן השונה שבו הציבור התורני-לאומי, דתי-לאומי, לא משנה השם, הוא רוצה לציין את שנת השביעית, הוא שונה מהותית מהתפיסה החרדית, שזה חשש שביעית. התפיסה החרדית אומרת שלא יפגוש את השביעית, אז אני לא אקנה מטר המחירה. הדבר הכי טוב זה פירות חוץ לארץ. אני אומר לך דברים שראיתי בסופרים בבית שמש בשמיטה הקודמת, זה מהדרין מן המהדרין מן המהדרין. למה? כי זה בחוץ לארץ.
של ערבים.
מה?
של ערבים.
או של ערבים, שזה כבר פחות, כי אתה נכנס לבעיות, לפי החזון שצריך לשמור קדושת שביעית, כן? אבל הכי טוב, הכי טוב שזה לא יהיה קיים, כן? התפיסה שלנו אומרת הפוך, אני רוצה שזה קיים בחיים שלי, כן? אני רוצה שיהיה לי קדושת, אני לא מפחד מהפח של הקדושת שביעית, כן? רגע, אני סוגר עניין. המעבר הזה מאינו מומחה ורעת הבחור לדן את הדין הוא מסיבה פשוטה. יש פה שרשור של שלושת התחומים שדורשים הסמכה, אבל היה פה מעבר נוסף, דרמטי. כי כשאני עובר לדן את הדין או לתימת התאור, אין רמז במשנה שהבעיה היא שעשה את זה אדם שהוא לא מומחה. אלא מה הבעיה שיש? שהוא טועה. שהוא טועה בדיוק. כלומר, אם בבעל מום במום נקבע שרק מום שהותר על פי מומחה מותר. כאן אין דין שמישהו רק טהור על פי מומחה הוא טהור. אני אומר את זה אחרת, כבר עסקנו בזה המון בחודש אלול. התפקיד של המורה הוראה באיסור ויתר הוא לא לכונן את המציאות ההלכתית, הוא כמו לתת לי את המידע ההלכתי על מה שיש להניח שכבר קרה. כלומר, אם הוא אומר לך טהור או טמא, ההנחה היא שזה כבר טהור כמציאות מטאפיזית מאליה. השאלה היא רק אחרת, האם אתה יודע את זה? ודן את הדין זה באמצע. אבל מה שבעצם המשנה עוברת הוא, היא משרשרת יחד את שלושת הדמויות האלה, והיא אומרת אותו דבר גם כאן. אם אדם דן את הדין, זיכה את החייב, חייב את הזכאי, תימת אותו, מה שעשה עשוי וישלם לביתו, בעצם יש לו אותו דין כמו מי? כמו אינו מומחה ברעת הבכור, בהבדל אחד אדיר. מה ההבדל הגדול? מה שעשה עשוי מול, הרי זה ייקבר. הרי זה ייקבר לא אומר מה שעשה עשוי. מה אומר הרי זה ייקבר? מה שעשית לא עשוי. בוא נראה, אני אגיד את זה אחרת. הוא מת בגלל שמה שעשית לא עשוי. כלומר, היות והלכתית אי אפשר להכיר בזה כמה? כבכור בעל מום. לכן ייקבר ולכן אתה תשלם. לעומת זאת, מה קורה במקרים האחרים? מה שעשה עשוי, כלומר, הזכאי ממשיך להיות זכאי, והחייב ממשיך להיות חייב, והתמה ממשיך להיות.
תיהר משהו עכשיו נגיד למאכל, לא יודע, תיהר משהו אותה יכולת עכשיו שינת המציאות האובייקטיבית, שינת הראש
אותה. אז כאן אני יכול להגיד לפחות איך גמרתנו קרא את זה. טוב, אסורים להתחבא מוכר הגמרה, החלטנו שאנחנו קוראים את המשנה וכוחות עצמנו, כן? מה שנראה זה שמה שעשה עשוי, הכוונה שהפסק שלו שריר וקיים, או בלשון אחרת לא מחזירים את הפסק, אבל מה דורשים ממנו? לפצות את האדם שנפגע מהפסק וישלם מביתו. זה מה שכתוב במשנה הזאת.
אם הוא תיהר את התמה, מה יש לפצות?
אתם שואלים שאלה מצוינת, האם אפשר לומר מה שעשה עשוי על כל ארבעת המקרים שמופיעים במשנה שם, נכון? כלומר, על זיקה את החייב, חייב את הזכאי, אפשר? אפשר, נכון. תימא את הטהור, אם אנחנו יכולים להגיד מה שעשה עשוי, כלומר שאני אמשיך להתייחס אליו כאל טמא? אפשר. אפשר. תיאר את הטמא, אפשר להגיד שאני אמשיך להתייחס אליו כאל טהור?
לא.
תחליטו.
לא.
למה?
כי זה טמא.
כי זה טמא. ולמה אם הוא תימא את הטהור, תמשיך להתייחס אליו כאל טמא, הרי הוא טהור?
מה? כי זה לחומרה.
למה אז אף אחד לא מחה?
מה?
להחמיר?
כי לחומרה, לא, כי לחומרה זה לא, אני לא, אני לא נגיד.
להחמיר זה בסדר?
לא, אני לא, אבל
זה טהור או לא, זה טהור או לא טהור?
זה טהור, אבל
מה זה חומרה אם הוא תימא מה נגיד?
רב, תמה שבעצם שפסק הדין שלו הוא מה שעושה את זה טהור תמה?
רגע, אני שואל, אני לא אמרתי כלום, בסדר, אני...
כמו שאתה אמרת שהם הפקיעו מהמום, אלא אם כן יש
שם מומחה. אני במום אמרתי, אתה מבין את הבלבול שקרה פה? אני הסברתי יותר מדי טוב לפניכם, זה מה שקרה. למרות שהיו פה הרבה אופוזיציות, בסוף זה הצליח לי. אתה מסביר למה הכוונה? במום שכנעתי אתכם שהפסק שלו הוא הדבר...
אבל הוא לא יוצר את המציאות, הוא יוצר את החלוט המשפטית. במציאות זה
לא זה גם בצרה.
בחלוט המשפטית זה יהיה לזה דין, יש בכור, לא בכור, ואני צריך לעשות את זה.
אני אמר את זה אחרת, יש פרדוקס פנימי במשפט של המשנה הזאת. שהוא לא קיים בבכור. למה הסבר היה טוב בבכור? הסברתי שמה שבנם הזה עשה לא שווה כלום. הסיבה שהוא נקבר זה כי מה שהוא עשה הוא לא עשוי, הוא אמר שהוא בעל מום. ומה אנחנו אומרים? זה, אין לך רישיון, לא מקשיבים לך. אז לקחת קודשים ושחטת אותם על פיך. ומה הדין שקודשים ששחטו אותם? הרי זה ייקבר ולכן אתה תשלם. מה שקרה פה במשפט הזה, נראה איך הראשונים התמודדו עם זה, אבל זה יש פה סתירה פנימית. אם משהו עשה עשוי, למה הוא צריך לשלם? הרי אם הפסק עומד, אז למה לשלם? אם ממשיכים לקיים את מה שהוא עשה, אז למה הוא פצה אותך? יש פה איזה פרדוקס נוראי. אני מבין שעל מה תשלם, אני רוצה לחזור לפתיחה. אם אתה טעית, אבל אם טעית, אז למה משאירים את זה? עצם העובדה, הבעיה של משנת בחורות, אני אגיד את זה קצת אחרת, הבעיה במשנת בחורות היא לא בגלל שהיא סותרת את משנת סנהדרין, זו בעיה לוגית פנימית שצריך לשאול אותה על ההיגיון של משנת בכורות. איך מצד אחד משנת בכורות אומרת שמה שעשה עשוי, ואז אם חבר אותך לפצות בן אדם, כי זה, אם מפצים כנראה זה טעות, אם, אם מה שעשה עשוי, מה, מה קורה פה? עכשיו עוד יותר זה קשה ששמים לב שזה בבכור, זה לא ככה. כן, בבקשה מיכל.
זה לא, זה כמו לשלם ביתו מקודש, זה פשוט קנת.
ואז אתה בא ואומר ככה,
יש פער, הרי בפועל הדין יוצא, הדין האמיתי יוצא לאור, זאת אומרת מי שהיו חייבים לו באמת קיבל את הכסף, אבל רשמית פורמלית הוא נקרא חייב, הוא נקרא זכאי הפוך ממה שהדיין שילם. זאת אומרת זה לא קנס, אתה משלם את מה ש, אתה משלם את זה.
עכשיו הפכת את הסדר. מה שבעצם אמרת זה הדבר הבא, למה הוא משלם, במקום להתחיל מה שעשה עשוי וישלם מביתו, בוא נקרא את זה הפוך, ישלם מביתו. למה ישלם מביתו?
מה שעשה עשוי.
כי, לא, הפוך, ישלם מביתו כי הוא טעה. ישלם מביתו. אתה חייבת את הזכאי, ולכן מה אתה צריך לעשות עכשיו? לשלם על הטעות שלך, כי זו טעות. בדיוק כמו אצל מי? אצל מי? תעזור לי. אצל הבחור, בגלל שזה טעות, לכן אתה משלם כי זו טעות. רק מה אנחנו אומרים לעצמנו, שהיות ושילמת על הטעות שלך, אז לכן מה אנחנו עושים? אומרים גם מה שעשה עשוי. אני רואה שאתה לא מבין מה שאני אומר. אני אסביר עוד פעם. אני יכול לעבוד בשני, אני יכול לקרוא את המשפט בשני כיוונים. ברור שהנטייה הראשונית של אדם הוא לקרוא לפי הסדר שזה נערך במשנה. הוא גם מה שעשה עשוי וישלם מביתו. אבל אתם רומזים בצדק, לדעתי בצדק, תראו במהלך לימוד הראשונים, אחד מהראשונים אומר את זה. שקודם כל אומרים ישלם מביתו. ומה הסיבה שישלם מביתו? מהסיבה הפשוטה שאתה טעית. עכשיו, פה יש דינמיקה, לפחות בדין, שהוא דינמיקה אחרת מאשר בבחור. בדין במיוחד שיש שני צדדים. על איסור ויתר זה באמת קשה. אני לא יודע בדיוק, אבל אתה גם, בוא נראה מה היינו אומרים. גם משלם מביתו וגם מה יקרה? וגם להחזיר את הדין? אז מה יקרה פה? משהו מאוד, מאוד מוזר, נכון? מה יקרה פה?
לא, אז אם
מחזירים את הדין, אני חייבתי את הזכאי והזגיתי את החייב, ועכשיו
לא, אם מחזירים את הדין, אתה לא צריך לשלם ביתך.
או בלשון אחרת, אתה אומר דבר נפלא. בוא אני אעשה לומר את השם המפורש. אני רוצה להמשיך למשפט הבא, במשפט הבא במשנה, ואז אם היה מומחה לבי דין פטור מלשלם. מה אנחנו נגלים פה? מפורש שאותה הבחנה בין מומחה ושאינו מומחה קיים גם ב... לפחות מומחה לבית דין, שזה הכי קל יושב על דמת הדין, נכון? או בלשון אחרת, אולי מה שעומד פה על הפרק במשנת בכורות, הנושא שלה הוא לא נושא טעויות, אלא הוא ממשיך להיות נושא של מה? של מומחה ואינו מומחה. הסיבה שאתה משלם אולי הוא כי אתה לא מומחה שניגש לדין. זאת אולי הסיבה שאתה משלם. אתה לא משנה כי טעית, אתה משלם כי רוצים להיאבק באנשים שהם לא מומחים. עכשיו פה אבל נכנס סייג מאוד מאלף, והסייג הזה מה הוא? שבתנאי שהייתה טעות. וזה אולי למה, כי במידה ולא הייתה טעות, אז למה זה, האם אפשר לבוא אליך בתביעות? והאם אפשר לקנוס בן אדם? אני יכול להגיד ככה, בבחור למה אני יכול לקנוס אותו? כי בפועל מה עשו פה? שחטו אותו, שחטו בחור שלא הכיר אותו מומחה. אז בבחור בהגדרה תמיד מה יש? טעות, בדיוק. תמיד בהגדרה יש טעות. לעומת זאת, מה קורה במקרים האחרים? אם אינו מומחה, אני אלך לילד וישאל אותו שאלה בהלכה והוא אמר נכון ועשיתי כמו שהוא אמר, וואלה, זה... אז על מה נתבע אותו? כאילו, אבל יכול להיות שהנושא גם בבחורות הוא לא נושא הטעויות. הנושא הוא דרישה לרישיונות והטלת סנקציות על אנשים שהם לא מומחים. וזה הקו שעובר בין מומחה ללא מומחה. כלומר, למה מומחה פטור? הסיבה הפשוטה, שהוא פעל, הוא פעל ברשות. למה אינו מומחה חייב? כי הוא פעל שלא ברשות. ועל זה אני מחייב אותו. רק בתחום של דין ושל הוראה, נכנס גם סייג נוסף. והוא אומר, אבל אם בפועל זה יצא בסדר, אז מה הבעיה, כן? בבחור זה אף פעם לא יוצא בסדר, כי שחטו. ואז אם ככה דבר, אני רוצה לסכם, משנת בחורות היא המיטות של דבר, גם היא לא עוסקת כנושא מה עושים כשיש טעויות בבית הדין. היא לא מנסה להקיף את הנושא הזה, זה לא הנושא שלה. הנושא שלה הוא מומחה מול שאינו מומחה, וזה מודגש באופן נורא יפה בסיפור הבא, מעשה בפרה שנתלה האם שלה, מה זה האם שלה? הרכב. בעצם עיקרו את הפרה הזאת כדי שהיא לא תלד, ורבי טרפון פסק, זה תחום מובהק של איסור ויתר, למרות שהוא לא נמצא קודם בכותרת, והכילה רבי טרפון לכלבים, כי זה טריפה, הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכונו. הוא בא מעשה לפני חכמים והיא תירועה, אשמח מהם היא תירועה, אשמח מדען, אשמח מדען, לא אשמח מסורת רבנית. אמר תודוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצאת באלכסנדריה עד שהם חותכים את האם שלה בשביל שלא תלד. המצרים שם באלכסנדריה מצד אחד רצו לייצא בעלי חיים, מצד שני הם פחדו שאנשים יקנו את בעלי החיים שלהם, הפרה והחזיר שלהם, ואז מה הם יעשו? הם ישכפלו גנטית, או הם יולידו מהזן הזה, ואז הם יאבדו את מה? את המונופול, כן. כמו שאת המשי במשך המוני שנים היו מבסים, מייצים, בלי הידע. מה שכל חברה מנסה זה שהידע לא יזלוג החוצה. ולכן הם היו מעקרים את הבהמות, ועדיין הם חיו, אם הם חיו, הסימן של טריפה, טוב, מחלוקת, אבל הסימן של טריפה, אם היא חיה או לא חיה. אני אומר, למדנו מדברי תודוס הרופא, שניתוח קריטת רחם, הוא לא הופך את הבהמה לטריפה. אמר רבי טרפון, הלכה חמורך.
למה זה
תלוי בשיקול
הזה מאלכסנדריה?
לא, מאלכסנדריה רק הוכיחו שבעל חיים, בהמה שנתלה האם שלה, שיעשו לה ביטוח קריטת רחם, ממשיכה לחיות, אחרת מי היה קונה את בעלי החיים האלה? הרי באלכסנדריה לא מעקרים את הפרות והחזירים, ואז בוחרים אותם, הם מתים תוך חצי שנה. יש פה שיקולים מסחריים, כנראה שבעלי החיים ימשיכו לחיות. אז הוכיחו מתודוס שזה לא טריפה. ועל זה אמר רבי טרפון, הלכה חמוכה, רבי טרפון היה ברור לו שהוא טעה, ועוד והוא טעה, אז הוא צריך לשלם. אמר לו רבי עקיבא, רבי טרפון, פטור אתה, שאתה מומחה לבית דין, וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם. מה שמאוד חשוב בתשובה של רבי עקיבא, שזה באמת פלא קצת, כי מי זקן יותר, רבי טרפון או רבי עקיבא? רבי טרפון. רבי טרפון הוא מזקני דור לב, מרבי עקיבא הוא מהצעירים, וצריך קצת לנסות להבין מה קרה בסיפור הזה. רבי טרפון לא יודע את העיקרון הזה, רבי עקיבא חידש אותו, כלומר מה זה שהתלמיד הצעיר רבי עקיבא מגלה לרבי טרפון את העיקרון הזה? אני לא 100% יודע, זה קצת מטריד אותי. אבל מה שכן, שימו לב שגם על איסור ויתר, על טריפה, איך הוא מכנה אותו? מומחה לבית דין. הוא לא אומר, קיבלת סמיכה שיוירה, יוירה, כן? אתה נקרא מומחה לבית דין, אבל אני סוגר את העניין הזה. גם משנה הבאה, נושא החטיבה בבחורות הוא לא טעויות. נושא החטיבה בבחורות הוא מומחה מול שאינו מומחה. זה ממשיך גם משנה A. הנוטל שכר להיות רואה בחורות, הם שוחטים על פי, ואליהם כן היה מומחה.
זה גם בבת
כמה
יש משהו.
סליחה?
בבת כמה יש... בגמרא, בן אדם שמומחה שהוא רואה מראות,
מראות נגעים?
לא,
מראות דמים.
עין.
מראות עם עין?
כסף.
מראות, מראות,
כן. אני לא זוכר לראות את זה בדיוק.
אז תחפש את זה בסדר ונבדוק. הנושא שם הוא מומחה, בעצם מה שאני אמר הוא שמי שלא מומחה, שעשה במעשה, מה דינו? הוא משלם. אלא מה? רק אם הייתה טעות, אם לא קרה שום דבר רע מזה, בבחור תמיד קורה דבר רע. עכשיו, במובן הזה, אני אומר לעצמי, כשאני רואה את היחס בין המשניות, אני לא רואה את זה סתירה חזיתית. במובן שהנה, שתי משניות עסקו באותו דבר, ראו דברים הפוכים. אבל מה כן, מבין ביטרי הדברים, כשאתה בפועל קורא את המשניות ובודק מה קורה בטעויות, אתה אכן מגלה דברים שונים. אתה מגלה במשנה, בסנהדרין, בכל שלושת הפרקים, כמו שנאמר פה, שאני מחזיר, ובחורות, מה אני מגלה? ראשית לא מחזירים. כתוב מה שעשה עשוי, ושנית, אני מגלה שגם משלמים.
למה לא מנסים להגביל את מי שצודק ולא מגלה?
בכל שאר הזמן. למה לא מנסים מה?
לא, לא מנסים להגביל אותו. בחורות הוא אוטומטית פסול.
כן.
שאר הזמן מה שעשה עשוי. עוד אם הוא צודק, לא מרחיקים את מי שאינו מומחה.
מה אתה אומר?
כן.
אתה עונה לו?
הייתי אומר שבגלל שבדיני ממונות יש סתירה וחייב, אז אמנם הדיין שהוא לא מומחה, כאילו הוא לא מומחה, הוא פחות מקצועי, אבל אין לנו חשש עכשיו שהוא יפסוק בצד אחד. לעומת את כל הפחד שלנו בבחורות זה שהדיין שאינו מומחה, אז הוא כאילו אז הוא רמאי בעצם.
אני אגיד לך את האמת, זה קצת קשה מה שאתה אומר, אם תימת את האור ותיאר את התמה. אין שם שתי צדדים. כן. אני חושב שצריך לקחת בחשבון שתחום הבכורות כנראה היה שם, אני לא יודע את ההפקרות גדולה, אבל יש להם מלחמה מיוחדת בתחום הבכורות. גם תזכור מה יש פה, שני גורמים. ראשית, אולי אני אקדים לזה, צריך לזכור שהוא כבר קודשים. עכשיו באמת קודשים, מה דינה? אסור לשחוט אותה. אתה שוחט קודשים בחוץ? כאילו גם משחקים פה, יש פה איזה מלחמה. גם אני אגיד זה אחרת, אדם ששוחט בחור שהוא לא בעל מום בחוץ, הוא עובר על איסור כרת. אז צריך גם למנוע את האפשרות שישחטו אותם. שנית, אולי גם צריך להכניס את כל הגורם הזה של החשדות. לכן באו וקבעו, בחור שלא ראה אותו מומחה, אנחנו מתייחסים אליו כאילו לא בעל מום. למעט זה בתחומי התאור והתאמה, הנתונים האלה הם לא קיימים. אולי בגלל זה לא.
זה מצב אבסורדי שיכול להיות שיהיה בו מום, אבל לא יאמין, ובגלל נכון? שיהיה מומחה, ובעצם...
אתה צודק. עכשיו, פה הייתי מוסיף גם, שגם בהמשך הפרק ממשיכים להכניס את לדון, למשל, במשנה A, הנותן שכרו להיות רואה בחורות, משנה ו, הנותן שכרו לדון, דיניו בטלים. כלומר, הצמידות הזאת בין ראיית בחור לבין דין, הוא הולך יחד. למרות שבמשנה ו' גם מכניסים עוד תחומים, כלומר זה לא הולך שלישייה, כמו שעשיתי לטעון במשנה ד', כי שם הבא בתור זה להעיד עדותיו בטלים, לעזות ולקדש מימיו מי מערה וכולי. אז אני לא יודע לגמרי את התמונה המלאה. אני כן חושב שסתירה יצאה, אבל זה לא סתירה חזיתית במובן שהיה להם אותו נושא, ושתיהם בכלל, לשניהם אין נושא לפי מיטב הבנתי של טעויות. ושניהם, בכל אחד יש נושא משלו. פה להדגים הבדל בין זכות לחובה בממונות מול נפשות, ופה הנושא הוא מלחמה בעינם מומחים. עכשיו, על זה באה הסוגיה כאן, והיא מביאה רשימה מאוד מאוד ארוכה של תירוצים. מה שנעשה היום, בואו נעבור עליהם ניתוח שלנו, מה העקרונות המנחים, רק קריאה פשוטה של הסוגיה. ההסתבכויות עם הראשונים נתחיל לפעם הבאה. כן, בבקשה.
רק שאלה, נוצר מצב שאומנם אנחנו אומרים מומחה, אסור לך להיכנס לדין, עכשיו נכנסת, טעית, אז מה שעשת עשוי ואתה צריך לשלם מביתך.
למה אסור למומחה להיכנס לדין?
לא,
לא הבנתי.
מומחה, לא מומחה, בעצם על מומחה יש לנו הגנה, נכון? כמו שרביטה.
אנחנו מגינים על המומחה, כן.
יש לו איזה סוג של ביטוח, לא יודע מי צא...
זה סוג של ביטוח, אבל ביטוח לא במובן שהוא משלם לנפגע, ביטוח במובן שהוא מגן על האדם שאפשר לתבוע אותו. הוא מסיר תביעה, אז זה הסרת תביעה. זה כמו שאנחנו מצפים, אני אגיד, אתה עוד לא היית בצבא, ויש פה חבר'ה שכן היום, שחייל פועל במסגרת התפקיד שלו, מה אנחנו מצפים? שהמערכת תגונן עליו. לא יכול להיות, סליחה? כן, לא יכול להיות שחייל הלך לפעילות מבצעית, ירה, עשה מה שעשה, ואז יכנס אותו לכלא. מתי כן אנחנו נשמע מזה? כשהוא חרג מהפקודות וכו'. אבל אם הוא פעל כשורה, אם הוא פעל לפי פקודות שהוא קיבל, אז ההנחה היא שהוא לא יכול להיות שהוא יסבול מזה.
אז אני אומר, דיין שהוא לא מומחה, אז הוא צריך בעצם לשלם לזה. עכשיו, למה, איך אני מפרש את מה שעשה עשוי? זאת אומרת שאתה לא יכול, עדיין הוא יצר סמכות משפטית לקביעה שלו. למרות שהוא לא מומחה, הוא יצר פה איזשהו משהו שברגע שיחזיר את הדין, זה יפגע בסמכות של בית המשפט. עכשיו, גם במומחה, מה שעשה עשוי, אמנם אתה לא משלם כי יש לך הגנת מסיבה אחרת, אבל מה שעשה עשוי, הסמכות של בית המשפט נשאר. אז נוצר מצב מצחיק שהלא מומחה, שבגלל שהוא לא מומחה אז הוא עכשיו צריך לשלם, הוא זה שיכול ליצור מצב משפטי שלא ניתן לחזור ממנו.
זה נכון, אבל יכול להיות שזה בכל אחד מסיבה אחרת. כלומר, במומחה, למה מה שעשה עשוי? כי זה פסק דין של מומחה. למה לעומת זאת, אינו מומחה, מה שעשה עשוי? אני חוזר להצעה הקודמת, שלי נראית סבירה. אי אפשר היה גם להגיד לו שנחזיר את הדין, וגם מה? וגם שתשלם, זה חסר היגיון. אבל אינם נגיד בצדק, מה אתה תובע אותי? כלומר, יכול להיות שצריך להתחיל לפוך. בגלל שאנחנו רוצים לחייב אותו לשלם, לכן אנחנו, מה נעשה כתוצאה מזה? מה נעשה לדין? נקיים אותו. אבל אז הייתה באמת פרדוקס גדול מאוד, שמה שעשה עשוי, אבל לא מהסיבה, כי זה בגללו, בגלל הסמכות שלו, להפוך, בגלל שאי אפשר לסמוך עליו, בגלל שהוא אינו מומחה שצריך לגרום לו לשלם על התאוריות שלו, בגלל שהוא שילם לכן מה שעשה עשוי. ואז אם כך, זה לא אותו מה שעשה עשוי כמו במומחה. זה לא בגללו, אתה צודק, יוצא פרדוקס, שאדם לא מומחה, פסק דין, מקיימים אותו. עכשיו, אם ההסבר שלי נכון, זה עוד יותר מחדד, אם הוא מתיישב על הלב, הוא עוד יותר מחדד את ההבדל בין המסכת, או אולי הוא קצת מתרץ את הקושיה, אני אסביר למה הכוונה. דהיינו, לולי הדין שישלם מביתו, באמת מה הייתי אומר על הפסק שלו? שיחזור. למה הייתי אומר שיחזור? שהוא לא דיין, הוא לא מומחה. הסיבה שאני אומר מה שעשה עשוי הוא כי אחרת הוא לא יכול לשלם מביתו. עכשיו לשלם מביתו, אני חוזר לבחור, זו מדיניות של החטיבה הזאת גם בלי טעויות. החטיבה אומרת אינו מומחה שפעל משלם. אם כך, הייתי אומר לעצמי על היחס בין המשניות, משנת צעדים אמרה דיין שטעה מחזירים, משנת בחורות אמרה, מי שלא מומחה שפסק פסק דין, משלם מביתו, כתוצאה מזה, עליו גם נאמר שהוא לא חוזר. והנה, אני תרצתי.
מה הייתה
הטעות
שלו? שהוא דן דין? או שהוא...
כן, כן. מה הטעות של אדם שעולה לנהוג בלי רישיון?
לא, שהוא
נכנס... בסדר, אז דרך אגב, לא צריכים לעשות תאונה כדי ששוטר יעצור אותך. כן? אבל בדרך כלל, אתה יודע איך תופסים נהגים שאין להם רישיון? בדרך כלל הם עושים עבירת תנועה, כי הם יודעים לנהוג גם. רובם, לא כולם. כן, לפעמים זה יוצא בבדיקה אקראית. כן. מה? כן, זה נכון. אבל מה שאני אנסה להגיד לו, אתה חייב רישיון לגשת לתחום, כן. ומי שאין לו רישיון, שלא יגש במחילה מכבודו, הוא גם מסתכן. שלא יגש.
אז אני עושה כזה, אני מחליט. ברגע שאם אני עושה הפרדה, ברגע שהוא צודק, הוא אולי הוא צדק.
אם יצא יצא, מה אני אצליח לו, כן.
אז למה שלא ניקח את זה הלאה, כמו בעל מום? מי שלא מומחה. לא, בעל מום.
הבעל מום הוא נשחט, הוא נשחט. אם הוא לא נשחט, גם הבעל מום זה לא יקרה, הוא נשחט.
זה הדוגמה הכי טובה למה שעשה עשוי, כי שלא נתן לחזור.
נכון, 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 נכון. בסדר, בכל מקרה, בואו נראה מה הגמרא עושה, כשעכשיו אני אותם, אני חייב לך תשובה, למה ביקשתי לעבוד פה על הסדר הדורות, כן? אז רק לפני שנראה את סוגיית סנהדרין, אני רוצה שנראה עוד סוגיה אחת קצרה, שנראה שהיא מדברת, גם את זמנה נראה, וגם בוא נראה מה יחסה לעולם המושגים של משלת בחורות. כן, בבקשה.
אני שאלה כאילו, אתה אומר שהמשנה בסנהדרין, המשנה בחורות לא מדברות בדיוק על אותו נושא, אבל
יש סתירה ביניהם.
אבל יש סתירה,
נכון, נכון.
אני לא יכול להחזיר, אם אני מחזיר, אי אפשר שמישהו גם משלם נגיד וגם יחזירו את הדין. אז זה לא
יכול להיות. הוא בצדק יגיד, אז למה אני משלם? במיוחד שלמי הוא משלם, תזכור, היום במציאות ימינו, היום אומרים טוב, תשלם כנס למדינה. אבל למי הוא משלם שם?
למי שהפסיד.
למי שהפסיד. אם החזירו את הדין, הוא לא הפסיד. איך תשלם לו? יש פרדוקס, כשאתה משלם לאדם שנפגע, לא תוכל לשלם, אם הוא לא נפגע. עכשיו, הוא רק נפגע עם מה שעשה עשוי. זה כאילו, זה התהפך הדבר. עכשיו, בואו נראה עוד גמרא אחת, נחזור לסנהדרין דף ה' עמוד א', שהתחילה את הסוגיה שמשם פתחנו, ותראו את קצת בראש העמוד, שם אומרת הגמרא, לא, זה אחרי 10 שורות בערך, אמר רב, יש לנו? סנהדרין ה' עמוד א', היימן, דבאי למי דנדינה ויתה מבאי למפטרה, ממש המקרה של המשנה ב... בבחורות. עכשיו, למה בבבל הנושא הזה הוא אישו, איך שאומרים? למה הוא עניין גדול? כי יש מיעוט אנשים שהם מומחים בבבל, בהנחה שמומחה לבית דין זה זהה עם מישהו שהוא מוסמך לרבנות, מוסמך בארץ ישראל, בהנחה, כן? אז בבבל יש להם מחסור במומחים, אבל לשון אחרת, רוב הדיינים הבבליים הולכים להיות חבר'ה שהם לא מומחים, לפי דין המשנה בבחורות, מה הם, מה אמור לקרות למידה והם איתו? אמורים לשלם. עכשיו תבינו, זאת בעיה של החברה, זה לא בעיה שלהם. למה זה בעיה של החברה? כי אז אנשים לא ירצו להיות דיינים. כלומר, אנחנו צריכים למצוא איזה פתרון, להיות והחברה רוצה מערכת משפט. היא צריכה למצוא דרך, שכמו שראינו, לא תנו דלת לפני לובים, צריך גם שלא תנו דלת לפני דיינים, שאנשים יהיו מוכנים לדון. ועל זה אומר רב, תראו מה הוא אומר, לשקול רשותה מבי ריש גלותה. אומר רשי, בקיוון דה ברשות נחת, לא משלם, או במילים מאוד פשוטות, הוא משתמש לגמרי במושגי איזו, סוג, איזו משנה, ובחורות. רק בבבל מייצרים, מה הם מייצרים? מעין חלופה בבלית להסמיכה הארץ ישראלית. מהי החלופה הזאת? נקיטת רשות מראש הגולה, שמבחינת הרציונל שלה היא אומרת רישיון. מה ראש הגולה בדק? לפני שהוא נותן את הרישיון, אני לא יודע, הוא עשה מבחנים לרבנות, הוא, אתם יודעים שהיום יש בגץ נגד הרבנות הראשית שתחשוף מי קיבל הסמכה לרבנות, הסמך מבחנים, ומי קיבל, כי פשוט נתנו לו. זה מביא, אני מאוד תמים, אני עשיתי במבחנים, בסדר, אני נכון. אבל אני יכול לספר, פעם הייתי באיזה יישוב, ובמיכל המייל, שני חבר בחוץ דיברו שהם רוצים רב ליישוב, ו... אז אחד מהם אמר, הלכתי לרב הראשי ואמרתי, אמרתי לו, הנה חמשת המועמדים, תגיד לי מי מהם קיבל סמיך להסמך מבחנים. הוא אמר, היו שניים מתוך החמישה. אני מה זה נבלתי? זה לא, אתה צודק, יכול להיות שהוא מה שנקרא גאון מוכר, כאילו, זה יכול להיות, כאילו, מי מה, מישהו יבחן איזה תמיד חכם עצום שמגיע מאיזה מקום, כן? במיוחד ארץ עם עלייה, אתה צודק, אבל אני רק אומר, זה תחום לא כל כך פשוט, תחום
ה... זה טוב שאנחנו רוצים רבנים שרק עברו את המבחנים
בזה. אני מסכים איתך, מצד שני, זה גם פתח לבעיות, בסדר? זה נכון, אני יכול להגיד לך שהעודף התארים, זה מצד אחד עודף ביוקרטיה, ומצד שני יש גם יתרונות, זה מורכב. ומה שרק אומר, לא ברור מה ראש הגולה בדק, בסדר? הדבר אחד, אומרים, רואים שהגמרא, רב, שאיזה דור הוא רב יתם, זה מאוד קל. דור ראשון, רב הוא דור ראשון, מדבר במונחי הגמרא במשנה בבחורות, שאתה תשלם אם אתה לא מומחה, ואם אתה מומחה אתה תשלם. מה שעושה הגמרא כאן, אני מבין שאתם יודעים את זה בשיעורים, בשיעורי העיון שלכם עם הרבים שלכם, הגמרא עושה השוואה ברורה בין הסמיכה הארץ ישראלית לבין הרשות הזאת של ראש הגולה לגבי דין הטעות, שזה ממש זיהוי מוחלט עם המשנה בבחורות. והיא גם טוענת, ואני לא אכנס לזה עכשיו, שהרשות הבבלית יש לה יותר תוקף מאשר הסמיכה הארץ ישראלית, טענה שהיא כמובן מעוררת בלב כל לומד מיד, בטח אם הוא חי בארץ ישראל כמונו, זה עושה לו עצמה גדולה מאוד. יכול להיות שהרישיון של ראש הגולה יותר טוב מסמיכה איש מפיש אדנוי של רבינו מארץ ישראל, וזה לא לעכשיו הסיפור הזה, אוקיי? אבל מה שרק מראו, דור ראשון של המוראים, הם מתמודדים עם שאלת הדיין שטעה, אותם מושגים לגמרי כמו משנת בחורות, וזה גם לוקח אותנו לתחילת סוגייתנו. אני מתחיל ללמוד את סוגיית סנדרין. המוראים הראשונים בסוגיה מדברים, לפחות אחד בהם בבירור, במונחי המשנה בבחורות. אלו המונחים שלהם, לכן יותם הסדר הדורות הוא חשוב, כן? שכן, איך פותח את הסוגיה? אמר רב יוסף, רב יוסף הוא דור שלישי, לאקשיה, אבא כאן במומחה, כאן בשינו מומחה. זה במילים מאוד פשוטות, מונחי, מאיפה הוא שאב את זה? משנה בבחורות, זה כמובן גם הקושיה על דבריו. כלומר, איך אתה יכול לשאוב חילוק שמופיע במשנת בחורות ולטעון שהוא חילוק בין משנת סנדרין למשנת בחורות? זה פשוט מופרך, ולכן מה הגמרא מיד שואלת? הוא מומחה מחזירין? והקטני, אם היה מומחה לבית, אם פטור מיד השניים, אז מיד הגמרא מה עושה לרב יוסף? היא מכה אותו. אבל רב יוסף, אחת המושגים שלו, השתמש במושגי המשנה בבחורות.
אבל הוא השתמש בהם בצורה שגויה, כי הוא השתמש בהם לענות על השאלה האם מחזירים או לא.
נכון, נכון, זאת שאלת הגמרא. עכשיו אתה עומד ושואל, מה רב יוסף לא יכול לדעת את זה, מה כאילו? ולכן יש ראשונים, כן, בבקשה, כן, דבר.
אז השאלה אם אפשר לתרץ רב יוסף דור שלישי, נכון, המוראים?
רב יוסף הוא דור שלישי.
הוא כבר משוקע בתפיסה, שקוע בתפיסה המוראית הזאת, ולכן הוא מבחינתו יכול להיות אומר את מה שרב אומר בעמוד א' לעניין התשלום או לא תשלום, והוא כן משאיל את עולם המושגים לפתור את השאלה האחרת.
מצוין, או בלשון אחרת, אנחנו יודעים מצירוף הגמרא בדף ה' שבבבל הפועלים בפועל על פי המשנה בבחורות, הם מייצרים אפילו מוסד משלהם שיוצר את ההבחנה בין מומחה לשאינו מומחה, ופה אתה אומר, אני לא יודע אם זה משכנע, אותי זה לא שכנע, אבל אתה בא ואומר, אולי רב יוסף לא פעל מתוך המשנה בבחורות עצמה, אלא על פי הכירות המשפטית שהוא הכיר בשטח. יכול להיות, אני לא יודע, אבל דבר אחד ברור, רב יוסף עדיין מדבר באותו עולם מונחים התנאי, זה מה שאני אגיד, נכון? שם משנה בבחורות.
מה שעזר אמר קודם שהוא קצת שדמור, אנחנו לא רואים מומחה ולא מומחה, לגבי החזרה. במשנה
בבחורות
לא ראינו החזרה בשום מצב.
נכון, נכון. אתה צודק.
יש פה שני
שאלות,
האם אנחנו מחזירים
בהם,
יש פה תשלום.
זה בדיוק קושיית הגמרא, כלומר, עוד בלי לפענח למה יש הדל במומחה לשאינו מומחה, באיזה משנה היא במומחה ואיזה בשלום מומחה, כן? כבר אנחנו יכולים להגיד, כי רוצים להבין איך נוצר הדיון. רבי יוסף לקח את החילוק הידוע, הקיים, אלעזר, נכון? אלעזר אומר, כן, הוא אפילו הכיר את זה כי ככה פעלו בבבל, אבל באמת הוא נפל קצת, והגמרא תופסת אותו, זה לא אני עושה, כי אני מפחד להגיד משפטים כאלה. והוא נפל קצת, כי הוא לקח חילוק פנימי משנה בבחורות, וטען שהוא חילוק בסנהדרין לבחורות, זה לא עובד. לכן הגמרא זוכה את זה.
הוא ניסה ליצור משהו אחר?
יכול להיות.
זה לא שווה
כאילו. בוא נשאל ככה, כשהוא אמר כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה, מי מהם במומחה, מי בשאינו מומחה?
סנהדרין במומחה.
סנהדרין במומחה ובחורות בשאינו מומחה. רגע, שאלתי דעתך, אתה אומר לפי רש"י, כן?
לפחות לפי רש"י זה לא אומר אבסורד. כי ברגע שרש"י אומר שמה שהיה אפשר לטעון, מה שהנאשם יכול לטעון כלפי הדיין, זה כמו שאתה טעית, אני טעיתי, אז עד רבה, אם הוא מומחה, אז הטענה הזאת רק עוד יותר חזקה.
עדיף לך להגיד הפוך אז? לא יודע, אוקיי. אני מציע שהיום נעבוד על השלט של הסוגיה, וביום חמישי נעבוד יותר על התוכן. אבל זה ברור כאילו מה קרה עם רב יוסף? ואז בא רב נחמן בסוגיה, ואיזה דור רב נחמן?
שלישי.
אני שואל, באמת אני שואל. איך אתם יודעים את התשובות לשאלות האלה? מסתכלים בעצם, איזה אנציקלופדיה אתם מסתכלים? אז אני אגיד לכם, פעם היה כזה, יש את האנציקלופדיה של מרגליות, מה שאתם קוראים הירוק. יש בפרויקט השו"ת, אני לא כל כך יודע סמך מה הם עשו את זה. ישיבת עין צורים לפני שנים ישב איזה אחד מהמורים שם שהוא חוקר תלמוד, והוא השיב כמה חבר'ה, והם כאילו לקחו את כל הרשימות הקיימות וניסו להאחיד אותם לרשימה אחת. אחרי זה הם קיבלו מימון והם עשו מזה עתיק כתבי יד, והם הוציאו איזו חוברת מאוד יפה שאת הזכויות עליה קנה פנחס סיימן הידוע משיטת רבדים. היות והמכון שלו קצת נעלם, אז גם הפרויקט הזה נעלם. אבל בכל מקרה, זו חוברת שאני מחזיק, אני יכול להביא לכם עותק שלה, שתראו אותה. רב נחמן, מה אתה אומר? איזה דור?
שני.
שני אתה אומר. אני אשאל אתכם למה היא נפקא מינה, מה זה חשוב? בבחינה פרשנית בסוגיה. האם הוא, תסביר, נכון, אבינועם צודק.
האם הוא מפרש רב יוסף?
האם הוא מפרש את רב יוסף? כלומר, יש פה שאלה פרשנית שראשונים יחלקו בה. האם רב נחמן מתרץ את הקושייה על רב יוסף, או האם צריך לקרוא את רב נחמן כעוד תשובה? אני אומר את זה בצורה אחרת. קודם שאלתם, האגף הזה שאל בצדק, איך יכול להיות שרב יוסף נפל בכזאת טעות? כלומר, מה יכול להיות שהוא לקח חילוק בתוך שנת בחורות, הוא באמת חשב שהיא תתרץ את סנהדרין? איך זה יכול להיות, כן? אז אולי רב נחמן, אם הוא מתרץ את רב יוסף, אולי הוא פותר את הבעיה הזאת, שבמילים מאוד מאוד פשוטות, מה בעצם הקריאה? בוא נראה לרגע את האפשרות הזאת. כשהוא מבדיל בין גדול בחוכמה ובניין לבין לא גדול, הוא מבדיל בין שני סוגי מומחים. או במילים אחרות, זה כנראה ככה, לפחות הר"ן חושב שככה רש"י ניסה לקרוא את ה... רב יוסף אמר, כאן מומחה, כאן בשאינו מומחה, איי, משנת בחורות עצמה מבדילה בין אינו מומחה לבין מומחה. התשובה היא, המומחה שמשנת בחורות דיברה עליו, הוא מומחה אחר מהמומחה של משנת סנהדרין. וככה מצאתי פתרון לבעיה, רב יוסף הוא לקח את יסודות החשיבה, כמו רבי יוסף ורב נחמן, לפי ההצעה הזאת, יש להם תבניות חשיבה דומות לאלו של המשנה בבחורת, רק צריך להגיד שהמילה מאוחה יש לה כמה פירושים. היא יכולה, היא לא תמיד יש לה משמעות אחת. יכולים להיות עוד גורמים, כמו, זה מומחה וזה מומחה, אבל פה יש מומחה מעליו, פה אין, וככה פתרות העניין. לחילופין, אם אני יכול לפרש אחרת, רב נחמן גם הוא בא לתרץ ישירות את הסתירה בין
בין
המשניות. כלומר, כשהוא אומר כאן בגלל, הוא לא מרכיב את זה על הכתפיים של רב יוסף, הוא מציע תירוץ אחר שמבחינה פילולוגית, אני רק אומר, במידה ורב נחמן מטרים את רב יוסף, יותר סביר שנגיד שבפשוטה של סוגיה, זה לא אומר שאסור לקרוא אחרת, בסדר? אבל זה פשוטה של סוגיה, נגיד, סביר שרב נחמן ניסה להגיד את החילוק בכוחות עצמו. עכשיו גם על רב נחמן, אני רמזתי בדף מקורות, אם מישהו מסתכל שם, שהביטוי הזה גדול בחוכמה ובמניין, אנחנו מכירים אותו גם מאוד מקומות, כלומר זה לא שקם רב נחמן בבוקר והוציא את החילוק, אלא הוא כנראה השתמש במשנה בעדויות. שם באיזה הקשר המשנה בעדויות מדברת על גדול לחוכמה ובמניין? האם בית דין יכול לחלוק על בית דין חברו? ומה אומרת המשנה שם? שבית דין יכול לחלוק על בית דין חברו אם הוא גדול בחוכמה ובמניין. אני מציע גם את זה, בוא נשאיר לפעם הבאה לעבוד אחד אחד להסביר מה הסברה ומה עומד. אני רק אגיד, יש סימן ברור שרב יוסף, שרב נחמן צריך אכן להשתמש במשנה בעדויות. זה לא רק כי פרויקט השוט מצא את שניהם. איך אני תופס מישהו שמייבא, מישהו שלקח חילוק ממקום אחר? בסורת השס לא עובד. הלאה.
אולי כאן, בשפה.
בשפה, במיוחד אם היא מתאימה יותר לאיפה. אני אקח לכם, אקח אתכם לשאלה מפורסמת, גם אני, את הכל לדבר יותר בפעם הבאה, בסדר? ראשונים שואלים, הרמב״ם במשנה תורה שואל את זה, ברכות ממרים. הרייבד שואל את זה במובלע, בפירושו למשנה עדויות, יש שם פירוש של הרייבד, מודפס בדפוסי וילנה. איך יכול להיות בית דין שגדול במניין? אין מספר קבוע, אתם לא יודעים, סנהדרין פרק ראשון? איך זה יכול להיות? אז כל אחד מתרץ מה שהוא מתרץ, אבל יש לי שאלה, פה מדובר על כמה דיינים יש במשנה הזאת, אחד, נכון? מישהו יכול להגיד איך יכול להיות כשיש אחד שהוא גדול במניין? מה זה נראה לכם מתאים? אז הרייבד, האמת התירוץ של הרייבד עובד, הרייבד אומר שהוא יותר זקן. הרייבד אומר, מניין בודקים את הגיל הממוצע של הדיינים, ואם יש דיינים יותר זקנים, אז הם גדולים במניין. אני רק אגיד שמי שמתקשה להתחבר לרעיון הזה, זה בא מכוח תפיסה שגם פזם, גיל נותן חוכמה. זה לא רק נותן ותק. הוותק נותן מיומנות, ניסיון, חוכמה. בציבור שלנו פחות רואים את זה היום. הציבור שלנו כידוע מעריץ נאורים. אבל תלכו לחרדים או תראו מה קורה שם, כל הרבנים המשפיעים הם זקנים, בוחרים להנהגה פי רק קריטריון אחד, בוא נגיד כך, לפני גיל 85 אתה לא מועמד אפילו, בסדר? תסתכל מה קורה. הרב שטיינמן שירש את הרב ירשיב, הרחמים הרב שטיינמן עומד 97, טוב, מה אתה מתפלא? נשיא המדינה בין 89, אז מה אתה רוצה? כנראה זה גם קורה אצל החילונים, כן?
יש תחלופה
עצמת. נכון.
יש כאלה שאומרים כאילו פחדים שהשיטה של המלוא סקנים באה מתוך פחד של סקנים מאוד, ככה זה נגיד היה במוסד של הפיפיור. אומרים אומרים שמאוד זקן, כי הם מפחדים מקיבעון.
כן.
עד
שבא עבד לכולם, נכון? למה רב לוזר מנזריה צובע את הזקן שלו? אני רק סוגר. אפשר להרגיש מה שלא יהיה התשובה לשאלה של מה זה גדול במניין, הביטוי יותר מתאים על הרכב מאשר על בן אדם אחד, נכון? שמי תפס את המשנה בבחורות שהיא נגד כל מסכת סנהדרין בזה שהיא מדברת על מה? על אחד. מי תפס אותה? הגמרא בפרק ראשון. תלמדו פרק ראשון, אתם לומדים, תראו, הגמרא בפרק ראשון, היא שואלת בדף וב, אומר, מה קורה פה במשנה הזאת בבחורות? איך זה שיש מומחה שדן את הדין? מה, לא שמעתם ששניים שדנו אין דין אין דין? זה מחלוקת? שאלה, ומה זה האחד הזה, כן? אז לא נפתור את זה עכשיו. אני רק אומר שאם אני כאילו מסתכל איך הסוגיה נבנית, רב יוסף השתמש בחילוק עצמו של המשנה בבחורות, רב נחמן לקח חילוק ממשנה בעדויות שמדבר בדיוק על איזה שאלה, מי יכול לפרוך את דברי השני, בדיוק. זה בעצם מה קורה בטעות. אני אומר, פעם אמרו ככה, ועכשיו פעם אמרו, עכשיו אומרים אחרת, זה מתאים. הלאה, עוברים לרב ששת.
מה הסימן שמשתמש בדווקא במשנה?
אז אני אומר, הסימן של יבוא הוא בדרך כלל, כשיש ביטוי שיותר מתאים לומר אותו בהקשר אחד, הוא פחות בהקשר השני. ואז מה אתה אומר לעצמך? כנראה הוא נאמר בהקשר המקורי. ההקשר המתאים יותר הוא ההקשר יותר מקורי, וכשהעבירו אותו הביטוי נשמר ולא התקנו אותו, אז כמה היה יותר מתאים להגיד גדול בחוכמה בלי המילה מניין, אבל הביטוי כאילו כפכפו וככה הוא העביר אותו. בסדר? עכשיו אני עובר לרב ששת. רב ששת מחלק במה למה, כאן שטעה בדבר משנה, כאן שטעה בשיקול הדעת. האם מצאתם מקום שרב ששת לוקח ממנו את החילוק הזה? אה? אני אשאל אחרת, האם הוא יכול מהמשנה לקבל השראה מאיזה משנה לקחת, והשני הכותבים לקחו את ה... האם המשנה יכולה לדבר על מישהו שטעה בדבר משנה? זה בצורה הבאה.
שואלים את עצמם את
השאלה,
את עצמם עליהם
כאילו.
זה ביטוי אמוראי מובהק. אני לא מכיר מקור תנאי שהוא השתמש בו. בעצם מי משנה את סדר היום של הדיון באופן ברור? רב ששת. שימו לב, רב ששת יש פה תפנית בסוגיה, תפנית מובהקת. אומרים רב יוסף וגם רב נחמן, תרשו לי להגיד, ממשיכים לדבר בתבניות החשיבה של משנה בבחורות, שמה בעצם הדבר, הקו המרכזי הלמדני שמנחה אותה, הבדל בין מומחה לשאינו המומחה. בא רב נחמן ואומר, בוא נראה אם אתה מומחה כזה או מומחה כזה. כלומר, השאלה שאני שואל את עצמי כשאני בא לשאול מה דינך, אני שואל איפה אתה בתוך עולם המומחים. זאת השאלה שאני שואל. רב ששת באופן ברור הוא מחליף שפה, וזה לא מקרה שהדיונים שמתעוררים סביב רב ששת הם בדיוק נוגעים בנקודה הזאת. אז קודם כל מבחינת המבנה, אנחנו אין לנו עכשיו זמן לפצח את זה עדיין. הדיון שמתרחש פה בין רבינה לרבשי, לאיזה דור קפצנו? ששם. דור שישי שביעי. בסדר? זה רבינה השני, יש שני רבינה, רבינה בדור חמישי, רבינה בדור שביעי. אם הוא שואל את רבשי שאלה, אז הוא רבינה השני, הוא רבינה על דור שביעי. אז יש פה רבינה ורבשי שבשלהי תקופת האמוראים, זה ממש מאמר מוסגר, וזה גם דיון שהיה צריך להתעורר בשלהי תקופת האמוראים, כי מה הם שואלים את עצמם? שאלה פשוטה, מה ההגדרה של טעה בדבר משנה? אם הוא מתעדכן, כלומר אם משנה כפשוטה, רק משנה, או אם משנה גם יכול להיות ממרות האמוראים. בסוף תקופת האמוראים כבר שואלים את השאלה לתלמוד, איפה התלמוד נמצא בסיפור הזה? אז זה עוד נלמד, וזה מאמר מוסגר. ואז הגמרא קופצת אחורה, חזרה לדור שלישי.
הם לא יכולים בתקופה, אם הם מכינים את הקרקע לדורות הבאים, זאת אומרת, אחרי חתימת התלמוד זה מובן. אז הם קובעים אותו, אנחנו דבר משנה. אבל אם הם מתעסקים פה בעצמם, אז הרי מדובר בכל הזמן התפתחות וחידושים ו...
כן, ומה בעצם הקו שעולה מדבריהם? שכשאומרים טעה בדבר המשנה, לא מתכוונים לספר משנה, לא מתכוונים למשנת רבי, מתכוונים להלכות פסוקות. ולכן אנחנו נלמד את זה גם. בעל המאור מביא דעה שכל פסקי הגאונים אותו דבר, ואם אדם טועה ולא יודע, אני אגיד את זה בשון ימינו, לא יודע שולחן ערוך מפורש, זה טעה בדבר המשנה. הוא מכשיר את הקרקע לעניין הזה. כשאומרים משנה, לא מתכוונים לספר, מתכוונים לקנון, לקורפוס שמכיל בתוכו את הפסיקות הברורות. רב ששת משנה באופן ברור את סדר היום, ויש בירור פנימי במושגים של... למה צריך לברר טוב מאוד את המושגים של רב ששת? מסיבה פשוטה, הם נוצרו בסוגיה הזאת, אין להם מקום אחר. ואז הגמרא חוזרת אחורה לאיתי ורב אמנונה לרב ששת. יותם, שמת לב? הדיון הזה עכשיו חוזר עוד פעם לאיפה?
שלישי.
לדור שלישי, זה יודעים מהסוגיה, זה בן אדם שרואה את רב ששת.
יש את הרב פאפה.
סליחה, איפה רב פאפה? כן, איך ידע משקול? רב פאפה הוא דור חמישי, אבל עדיין זה המאמר המוסגר שמברר מה זה דבר משנה ומה זה שקול הדעת, אתה צודק. ואז חוזרים רב אמנונה, ומה בעצם עושה רב אמנונה? זה דומה למה שראינו קודם בסתם עד לגמרא בשאלה על רב יוסף. הולכים למשנה בבחורות, ומה פשוט מגלים? משהו אחר מהסתם הקודם. הסתם הגילה דבר מאוד פשוט. אי אפשר לתרץ סתירה במשניות עם חינוך שנמצא בתוך אחד מהמשניות. ופה קורה דבר אחר. פשוט שואל אותו שאלה פשוטה מאוד. מה התורף שאלת, בגלל הזמן, אני מאוד מקצר. מה התורף שאלת רב אמנונה לרב ששת? בסיפור של רבי טרפון לא כתוב מה שאתה אומר, כתוב משהו אחר. בוא נאמר את זה, בוא נתרגם את זה אחרת. עולם המושגים של משנה בחורות, עולם המושגים של רב ששת, זה עולם מושגים אחר. והוא אחר, כי באמת זו תפנית גדולה מאוד. רב ששת האמורה לקח את כל ההגה 90 מעלות ושינה לגמרי את עולם המושגים. ואז שואל אותו רב אמנונה, זה לא משתקף במשנה בבחורות, וזה מה הבא התשובה? בוא נבין פה בהקשר הזה, מה זה הטכניקה של חדה ועוד כמה? מה בעצם עושים כאן?
הם אומרים שני הדברים מתאימים למקרה, כאילו
בעצם מעדכנים את המשנה. בעצם מה אומרים לך? חיסורי מחסר לא הוצע כאן, אבל תראו לכם שעל חיסורי מחסר נאמרו כל מיני דברים. מי שרוצה לראות סיכום של מה שנאמר גם בספרות המסורתית וגם בחינה מחקרית של התחום, זה אפשטיין, מבוא נוסח המשנה עמוד 690 ומה שאני לא זוכר בדיוק איזה, הביא את כל החיסורי מחסר בכל השס, זה 50 עמודים, והוא מנתח אחד אחד מה קרה שם. אז בפתיחת הדברים הוא מביא בשם הגרם, הוא מביא מפת השולחן עוד מקומות, והוא נוטה לאמץ עמדה שמופיעה שם שחיסורי מחסר זה לא שזה היה במשנה המקורית והלך לאיבוד, שיש לא מעט דוגמאות שמעדכנים את המשנה. והנה הנה דוגמה כזאת, כאילו עולם המושגים האמוראי טבע מושגים חדשים של שיקול הדעת מול דבר משנה, אבל אנחנו מכניסים את זה לתוך משנת בחורות. אז אנחנו עוד חייבים את העיקר, זה ביום חמישי, לעשות להבין מה ההבדלים האלה ומה עומד פה בלב הסוגיה, לא רק בשביל לסיים היום. ואז הסוגיה עוברת לרב חיסדא. מתי חי רב חיסדא? מה אתה אומר?
רב חיסדא זה דור
שלישי. אני שואל אתכם, אז עמיחי אומר דור שני, אתה אומר דור שלישי, מי אמר לך? יפה. אוקיי, אתם מבינים מה המחלוקת? דבר אחד קודם כל ברור, אם אתם עוקבים מה שקרה פה, השאלה שעולה פה במחלוקת הוא האם רב חיסדא הוא בעצם מטרים בזמן את רב ששת, אבל בחרו להביא אותו אחריו. אם זה כך, איזה שאלה כדאי ללומד לשאול את עצמו, לבד ששם לב לזה? זה אומר שהסוגיה הזאת ארוכה ולא פשוט מביאה את הדברים כפי שהם השתלשלו. אז למה העורך החליט להביא את רב חיסדא בסוף? אם צודק יותם שרב חיסדא הוא דור שלישי, אז אותו דור כמו רב ששת.
איזה דור כמו
רב ששת? רב ששת הוא ודאי דור שלישי, אז זה לא היה ויכוח. אני אגיד ככה, רב יוסף ורב ששת לא היה פה ויכוח, היה פה ויכוח על רב נחמן ורב חיסדא.
מה רב זמן שקבינה שהאם רב חיסדא הוא,
אני אומר ככה, האם רב חיסדא מובא כאן כי הוא חי באותו דור כמו רב ששת, פשוט מביאים אותו לפי הסדר, או במידה והוא לא לפי הסדר, כמו הוא מטרים את רב ששת, זה אומר שהעורך החליט לשבץ את הסדר של הדברים בסדר הזה. צריך לשאול את העורך למה עשית את זה. ומבחינת רב חיסדא, רב חיסדא חוזר לשאלה היסודית, והוא מציע חילוק בין מה למה? נשא ונתן ביד מול, סליחה, נטל ונתן ביד ולא, ומי הוא לוקח את זה? גם הוא לקח את זה ממישהו. אנחנו נעצור מיד, אני רק אגיד, הוא לוקח את זה ככל הנראה מרב שהוא בעל החילוק הזה, כשרב אמר את החילוק הזה מול משנת בחורות. תלכו, ביקשתי מי שהספיק שתלכו למשנת, לגמרה בחורות כ"ח עמוד ב', על המשנה שלנו הגמרה מביאה ממרה של רב שהיא מתרימה לקושייה, שהיא יוצרת גם אג'נדה, סדר יום אחר לגמרי מסוגייתנו. סוגייתנו מוטרדת כאמור מסתירת המשניות, רב הוטרד שם לפי דברי הפתיחה של הסוגיה משאלה אחרת לגמרי, ושאלה שאני קודם אמרתי שחייבים לברר אותה גם כן, והיא על סמך מה הוא משלם מביתו, מה הוא עשה. הוא אמר טהור, אמר טמא, כן, ובלשון הסוגיה הגמרא מכניסה אותו לעולם של גרמי, שאני רוצה להסביר קצת כאילו מה קו החשיבה שנראה בסוגיה. צריך לבחון היטב האם באמת זה פשוט לחשוב ככה. גרמי לקוח מאיזה עולם, מאיזה מסכת נקרא לזה?
מה זה גרמי?
מה זה גרמי? גרמי לקוח מהעולם של בבא קמא, זה אדם שעושה נזק באופן לא ישיר. עכשיו תדעו לכם שהמושג הזה יש עליו דיונים אדירים בראשונים, מה זה בדיוק גרמי, מה בינו לבין מושג אחר שנמצא במקום אחד בגמרא בבבא בתרא בדף כ"ב, גרמה ונזקין, האם גרמה וגרמי זה אותו מושג, האם זה מושגים שונים. לגבי גרמי הגמרא דנה בחינת הנושא באדם שגרם לנזק בלי לעשות אותו בידיים, והגמרא טוענת שזה מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, ומה שהגמרא רוצה לברר זה האם משנת בחורות היא לפי רבי מאיר וכולי, ובמילים אחרות האג'נדה או הנושא שמטריד את רב זה מה המחייב של ישלם מביתו. הכיוון שנראה בסוגיה היום, הם מביאים את גרמי, מה הכיוון נראה? שנזיקי, אתה מזיק. וגם כמובן מעורר שאלה, האם באמת נכון שאדם שניגש באופן מקצועי לעשות תפקיד, האם אני דן אותו לפי אמות המידה של נזיקין, או אולי אנחנו מצפים מאדם שעושה תפקיד שהוא חייב לעמוד מאחורי העשייה שלו מכוח האחריות המקצועית שלו. עכשיו תזכרו, אבל על איזה בן אדם מדובר פה לפי המשנה? שהוא לא מומחה, אז אולי אי אפשר לבוא אליו בטענות מקצועיות. ואני באמת שואל את השאלה, זאת שאלה גדולה מאוד בהרבה מאוד הקשרים. עירייה אחראית על תחזוקה של מתקנים, מקובל עליכם? הכל לפי זה הכל לפי נזיקין? אני מכיר מקרה בפסקי דין רבניים שמישהו הלך למתקנים בקירת משה, הילד נפל ניתק החוט של הנדנדה, הילד נחבל, הוא טבע בבית דין רבנית עיריית ירושלים, פטרו אותם כי זה גרמה. באמת האחריות של עירייה על תחזוקה של מתקנים היא בגלל נזיקין? זה לא כי העירייה שהיא אחראית, כלומר, זה נכון לחשיבה הזאת? אני כמעט ברור לי שלא, אבל זאת שאלה גדולה. אבל מה שבעצם עשה רב חיסדא, בואו ננסה להבין, בדומה לקודמיו, רב היה לו מאמרה שנאמר מול משנת בכורות, סביב בעיה פנימית במשנת בכורות שהוא ניסה לברר אותה, לא בעיה פנימית של בכורות, הוא ניסה להבין את ההיגיון שלה של ישלם את ביתו, הוא לוקח אותו חילוק, ומה הוא מציע? שזה יהיה החילוק בין סנהדרין לבין בכורות. פלא שמה קורה בהמשך הסוגיה פה, מה אין זמן להסביר בכלל, שמה תטען הגמרא? שזה לא עובד. למה זה לא עובד? מאותה סיבה שלמי זה לא עבד? לרב יוסף. אי אפשר לקחת משהו שנאמר בתוך בחורות ולהגיד שהוא ההבדל בין בחורות לסנדרין. זה לא כך עובד. אבל זה מה שהגמרא ממשיכה. וסוף דבר הגמרא מסיימת ברבינה. רבינה מתי חי?
שביעי.
איך רש"י מפרש את רבינה? כמתקנת הקושיה על רב חיסדא. אז קודם כל סדר הדורות פה זה אפשרי? אפשרי. יש לזה כמובן השלכה מאוד מאוד דרמטית, כי אם רב חיסדא נדחה ורבינה אומר דברים עצמאיים, אז מה קרה לרב חיסדא להלכה? דחוי. אם רבינה תיקן אותו, לא, אבל הגמרא הקשתה עליו קושיות. אבל אם רבינה מתרץ את הקושיות שקשו על רב חיסדא, אז רב חיסדא אפשר לפסוק כמו, לא חייבים לפסוק כמו, אפשר לפסוק כמו. שגם פה אני מציע לפעם הבאה תסתכלו היטב פשוט בגמרא בבחורות, תגידו לי האם רבינה אמר את זה כתירוץ לרב חיסדא או כדבר עצמאי. אוקיי, היום מה שעשינו פשוט עברנו על שלד הסוגיה, ראינו מה המושגים התנאיים, ראינו על שאלת איך סתירה נוצרת, וראינו כאילו גם איך המוראים כאילו בונים עמדה. מה שנשאר לעשות זה העיקר, וזה לברר את העמדה. אז מה שקודם כל נעשה, נזרום עם רשי בקריאה פעם ובקום את התוכן של הסוגיה, נזרום עם רשי ונראה מה העקרונות שרשי מעלה פה, מה לדעתו השאלות שעולות פה וכו'. ואז אני אומר לכם, יש בריב דיון ענק, דיון ענק בבעל המאור, שמה שאני מציע, אני עוד אבנה לכם את זה איכשהו, להפריד בין שתי שאלות. שאלה אחת זה הפרשנות של הסוגיה, שאלה שנייה זה הפסיקה. ננסה קודם כל לקחת מהם, נכון, אבל ננסה קודם כל ללמוד את הפרשנות שלהם הסוגיה, ורק אחרי זה נשאל את עצמנו, נתייעץ איתכם, כמה רוצים להיכנס לעובי הקורה לשאלת הפסיקה. אז יכול לקחת שבועיים לקרוא את זה בפנים. טוב, אוקיי, שבוע טוב.